עמיחי עטלי עם עטלי מחפש תקווה.
שלום לכם, אנחנו בפרק ה-17, מחפשים תקווה, והאמת שיש לא מעט, כאילו אני נתקל בזה די הרבה, אפרת רייטן, את מוצאת תקווה, סתם איזה קפיצה ישר למים. יש תקווה או אין תקווה?
השאלה למה?
לעתיד שלנו במדינת ישראל.
כמדינה קיימת או כחברה מתוקנת, חברת גם מופת,
הכל.
משגשגת, לא דמוקרטית.
כן, כל זה, all of the above.
יש לנו הרבה עבודה.
אני מסכים. טוב, אז אנחנו רגע כמה מילים, הפרק ה-17, תודה רבה למי שמקשיב, משתף, מגיב וכולי. אני אשמח שתפיצו, שתדרגו את הפרק באפליקציה שבה אתם מאזינים. זה משמח ומשמעותי, וגם תשלחו לי באישי. כאילו, זה, אני מקבל מאנשים לפעמים, מה זה תגובות מפתיעות, כאילו, מדמויות שאני לא, שלא הכרתי, שהכרתי מרחוק, בלי שום מגע אישי, וזה מאוד משמח אותי ומחזק אותי בזה, כי נדרש פה בסוף איזשהו מאמץ לעשות את זה. אפרת רייטן, מרום, נכון? כאילו, צריך לומר גם את זה, חברת כנסת, מפלגת העבודה, דמוקרטים, עורכת דין, ואני אשמח שתוסיפי לרזומה הזה את מה שאת מרגישה שיש צורך.
אז אני דווקא אתחיל איתך, אני חושבת שקודם כל תודה שהזמנת אותי, ואני עוקבת אחריך, אתה יודע, גם אמרתי לך את זה, ואני חושבת שאתה מביא קול מאוד מאוד אותנטי, והדבר הזה הוא נורא חשוב, בתוך המורכבות של החיים שאנחנו נמצאים בה, וכל אחד נמצא היום בסיסמאות, ובכל מיני הגדרות, אתה מגדיר אותו ככה ומגדיר את האי אחרת, ואני חושבת שיש אצלך משהו מאוד מורכב, וזה תמיד משך אותי גם לקרוא את הציוצים שלך, ואת הכתבות, ואת הדברים שאתה אומר, ולכן אני שמחה להיות פה היום ולנהל איתך שיחה כזאת.
לא, אז זה מעניין, את יודעת מה, ישר אני אקפוץ איתך באסוציאטיביות. אני מסכים, כן, אני כאילו מרגיש בכלל בחיים, ועוד החוויית המלחמה האישית שלי גרמה לי להיות, להסיר ולהפיל מלא הגנות ומחיצות, ודברים הרבה יותר התחדדו. אבל האותנטיות הזאת, אני, קודם כל, אני שמח שאת פה, כי אנחנו כאילו נמצא בשני מחנות פוליטיים שונים, וגם כל מיני מאפיינים סוציו-דמוגרפיים אחרים, ואנחנו חייבים לצאת מפה עם איזה מחנה משותף ועם איזה תקווה.
תכף נשמע מה ההבדלים בינינו.
לגמרי, אבל אני אגיד לך, הנושא שמעסיק אותי ממש ברגע זה שאנחנו פה, אני ביממה האחרונה מנהל איזשהו שיח בטוויטר, אני פותח את זה כדי לחפש. אני באמת מרגיש שאני עצמי אדם היברידי, אני גם וגם, אני גם דתי-לאומי וגם הולך בלי כיפה וגם מאמין בקדוש ברוך הוא ומתפלל אליו, וגם מסוגל לראות את המחנה האחר, וגם את הכאבים ואת המצוקות שלו, יש בי גם וגם וגם. אבל אני מנהל ביממה האחרונה איזשהו שיח רב משתתפים בטוויטר, מישהי כתבה, קרון בית כנסת ברכבת לתל אביב, מה זה הדבר הזה? לאנשים אין בית? ולמה אני כאישה מודרת ממרחב שלם ברכבת, כי הופקה לטובת עזרת גברים? עכשיו, אני באופן אישי מצאתי את עצמי, גם במהלך המלחמה, לפעמים אפילו בדרך למילואים, מתפלל, מניח תפילין, מתפלל במניין בתוך הקרון רכבת הזה. עכשיו, בי יש רצון להיות גם יהודי וגם ישראלי, גם להתפלל וגם הלוואי להספיק, להצליח להתפלל במניין בבוקר, וגם לא להפריע לאף אחד עם התפילה שלי. ואז, את יודעת, מתחיל איזה שיח בינינו שאני מנסה, וגם היא וגם אני מצליחים לנהל אותו די בכבוד, אבל כאילו, יש פה כל כך הרבה מרחבי אי הסכמה, ודברים לריב עליהם ולהתקוטט עליהם. אני ישר כאילו קופץ לך לנקודה הזאת, מה דעתך על איפה את נמצאת בלב במקום הזה שאנשים לוקחים קרון, הקרון האחרון ברכבת, דברים מתפללים בו?
אז נתחיל באמת מהמתח. מהמתח שאולי מתחילה ונגמרת גם במילה שוויון, וליברליזם והחופש, ואם ככה אני צוללת גם למה שאולי אותה בחורה כתבה לך, יש תחושה קשה להיות אישה במדינה שבה אומרים לך לא להיכנס, סליחה, זה רק לגברים, או שמים אותך ביציע, או במקום, אתה יודע, בספסל האחורי, ובמחיצה, או בלבוש מסוים שהוא יותר עוטף. וזה, ובמיוחד בימים האלה, בשנים האחרונות, נראה שהמתח, אולי גם מאז הממשלה, יש יותר מתח ומאבק על המרחב הציבורי. למי הוא שייך, ומי ישלוט בו, ומי יקבע מה יהיו הסדרים, מאיפה תרחיק אותי, ואיפה עד לאן נכנסת, נכנס העולם הדתי, והמרחב הזה, האם הוא הופך להיות משהו שמתחיל לאיים על החירות, ועל החופש שלי, אפילו על זכות התנועה שלי, כי אני אסור לי להיכנס, הגבילו לי באותו הרגע, את זכות התנועה שלי.
כי בכל הקורונה הזה, אני רק אגיד שבמציאות, לפחות בפעמים שאני הייתי, אף אחד לא מנע כניסה של אף אחת, יש נשים שבחרו, לפעמים אולי כמפגן של התרסה, ואולי לפעמים לא, להישאר בתוך המרחב הזה,
אז
בקרון הספציפי.
אז אני חושבת, אני לא יודעת אם זה מוסדר, הרי אני לא מכירה את הנושא הזה, אני משומעת עליו עכשיו פעם ראשונה. אבל מה שאתה דווקא עכשיו, הסיומת שלך, היא המעוררת תקווה. כי היא מראה שהנה, כנראה שלפני שנכנסו הכללים, לפני שנכנסו העסקנים, האנשים שרוצים את השליטה, את הכוח, את המקום הזה, אולי החיים יכולים לסדר לעצמם, כמו שקרה אגב הרבה מאוד שנים, נדמה לי, שנתנו לאנשים להסתדר, הם הסתדרו, עד שנכנסו מלמעלה אנשים שרצו את הכוח לעצמם. ואני מאוד מקווה שזה לא יהפוך להיות איזשהו פיצוץ ועוד מחלוקת חדשה, כי לא חסרות לנו עכשיו מחלוקות. אני חושבת שאנחנו ממש נדרשים כמה שיותר, אני לא חושבת שזה קורה לצערי, אבל אנחנו נדרשים כמה שיותר באמת, לא רק לכבד את המרחב ואת השקפות עולם אחד של השני, אלא באמת לדעת להתנהל בתוך המדינה הפצפונת הזאת, היא המשוסעת והמפולגת.
כן, אבל כרגע לצערנו הרב, יכול להיות שגם לך כחברת כנסת מהאופוזיציה אפילו יש אחריות בהקשר הזה, זה לא נראה שאנחנו אפילו בדרך לשם, כי שוב, כל מה שעובד, לנסות לחוקק כל דבר, זה לא ילך, זה לא ילך, הלב של האנשים לא נמצא שם, נכון, בדיוק מה שאת אומרת, כן? אבל אולי מן הראוי לנסות לכנס ועדות הסכמות, התפסי בצד השני, לא יודעת מה, מי שאת מרגישה שיכול להיות לו איתו שיתוף פעולה, נערך הכי בקצה, אופיר סופר, נכון? אני בלי לדעת, אני מעריך שיכול להיות...
הוא הקצה?
לא, הקצה שהכי קל שתף אותו פעולה, לא אומר לך גולדקנופ, לא תצליחי.
נכון.
קחי את אופיר סופר, תכניס אותו לחדר, שימו אופיר מצלמה פתוחה, ותגידו, אוקיי, בוא נתחיל לנתח, אני אגיד לך על מה אני באופן אישי, אני ברור לי שכל אחד מהצדדים מוכן לוותר. אני כיהודי שומר שבת, מכיר בקדושתה של השבת, ומעריך אותה מאוד. ועדיין אני מוכן להבין שאת ואחרים לא, ואתם צריכים לקבל את מה שמגיע לכם בתוך המרחב הציבורי בשבת.
אתה יכול להסתכל עכשיו על הקניון הגדול שנפתח שם, המגה בגלילות.
זה כתוב לי כאחד הנושאים שאנחנו רוצים לדבר עליהם, כן.
אני שמעתי את זה, והתקדמתי בחיים, קראתי על הידיעה הזאת, וזה לא עשה לי לא לכאן ולא לכאן, לא יכולה להגיד שזה התחשק לי לנסוע לשם, כי ראיתי את ההמונים שמגיעים, ואמרתי, זה הדבר האחרון שבא לי לעשות. אבל זה לא עשה לי איזה זעזוע, אבל הזעזוע שראיתי בחוץ, אוי ואבוי, והמקום הזה פתוח בשבת, ופתאום זה נהיה באמת מחלוקת, וכל אחד הוסיף את הגפרור שלו לסיר הלחץ הזה ולתברה, ועכשיו זה רוצה, וזה אולי צד אחד רוצה להחרים, וכבר מוציאים כל מיני... מה קורה כאן? מבחינתי, כמי שגדלה שם אגב לא רחוק מאותו קניון, מבחינתי, זה היו החיים שלנו. זאת אומרת, אני הרגשתי שאנחנו מבחינתנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים.
מה זה אוכל שלך בילדותך? אפשר ללכת לשופינג כזה בשבת?
אז יש שם את שפעים, נדמה לי, לא רחוק, שהוא פתוח. זאת אומרת, זה לא עוזר לי במרחב הציבורי. אני קמה בבוקר ביום שבת, בתור ילדה, אבא שלי מניע את האוטו ולוקח אותי לים, יחד עם החברות שלנו, ויש שם בחוף מסעדה, ויש שם דברים אחרים. זאת אומרת, המקומות פתוחים מבחינתנו במרחב. יום שבת הוא יום של פן, יום של כיף, יום שבו אתה יכול גם תרבות וגם ליהנות ובידור. ולכן, זה לא קפץ לי כמשהו שאני אומרת, אוי, גוואלד, פה שינינו...
לא, ברור שלך זה לא יקפוץ כגוואלד, אבל אני אגיד משהו גם למקום שמנו, אני מגיע, צערי הרב, הקנאות הרבה פעמים, היא גורמת לך להפסיד את הכל. כן, יש את הסיפור הזה של...
וזה היה קנאי בעיניך לפתוח
לא,
את
הקנאות? לא, אני אומר, הקנאות מהצד שלי, כאילו. הרי הייתה אמנת כנרת, אמנת גביזון מידן. ניסתה לסדר, אני אומר, באמת, לי חורה ומציק לי, אני לא אומר לאף אחד מה לעשות, שיום השבת הופך להיות יום של שופינג. חבל, השבת שאת תיארת כילדה, ים, מסעדה, מעולה, זה כאילו, זה ערך מוסף, אם בסוף נהפוך להיות חיות צרכניות, שזאת תהיה כל מהותנו, אני שוב לא אגיד לאף אחד מה לעשות, אבל אני מרגיש שחבל. אבל בזה שכאילו, אנשים התעקשו, גם אמנת גביזון מידן ניסתה להסדיר את הדברים, ולהגיד, כל מה שקשור לתרבות, לפנאי, לאפילו כדורגל, מוזיאונים, קולנוע, קחו, אבל להפוך בסוף להיות הצד הכי הכי חומרני של מרדף אחרי שופינג בסוף, בקניון הזה אנשים נתקעו בחנייה שעתיים, לא הצליחו לצאת מרוב עומס. חבל שזאת השבת, כאילו, מה מייחד אותנו מהעולם כולו?
תראה, אני חושבת...
אבל אני רק אסיים את זה, אני אומר, בסוף המחנה שלי, בגלל העקשנות, בגלל החרדיות, העלייה על בריקדות, אז קיבלנו לא את זה ולא את זה, ואז הולכים.
והצד השני גם מקצין, נכון? זאת חלק מהבעיה והבעייתיות שבו אנחנו באמת נמצאים, ומקודם עלה לך הרעיון היפה והאופטימי והנאיבי לעשות מין ועדת הסכמות כזאת. אני נכנסתי לכנסת עם תחושה כזאת, אתה יודע שגם באתי, לא רק הייתי עורך הדין, הייתי מגשרת, ולימדתי גישור, ולימדתי אנשים איך אפשר לשבת סביב השולחן ולהגיע להסכמות, וממש נהניתי פי מיליון להגיע להסכמים, מאשר להגיע לבית משפט ולהתקוטט. אין מה לעשות.
ברור.
זה הרבה יותר מהנה. ואני גם שמחה שכשהייתי בקואליציה, גם כי יושבת ראש ועדת עבודה ורווחה, וגם בוועדה לבחירת שופטים, הגענו להסכמות עם כולם. הגענו להסכמות. זה היה כשהיו מחלוקות והיו ריבים, ורבתי עם הילד שקד, ורבתי עם שמחה רוטמן, ורבתי עם גדעון סער, שהיינו בוועדה לבחירת שופטים, ורבתי לפעמים אחרים, אבל כשהיית מגיע לוועדה שלי, לעבודה ורווחה, אז היית רואה את יעקב אשר, והיית רואה את אופיר כץ, והיית רואה את אורלי לוי, וכולם, הדלת שלי הייתה פתוחה בפניהם.
אז מה השתנה?
זה לא קיים.
למה?
זה לא קיים בקואליציה הזאת.
זה קשור אליהם? זה קשור אך ורק אליהם?
תראה, אני לא השתניתי, אתה רואה אותי, לא נראה שהשתניתי. היחס הנורא והיום, שאני מקבלת, אגב, מכל אחד מהאנשים האלה שהזכרתי, אורלי לוי כבר לא בכנסת.
לא, אבל את לא מקבלת, ברור לי שאת לא מקבלת יחס אישי לא טוב.
אני מקבלת יחס אישי לא טוב.
את מקבלת יחס אישי לא טוב, דעת, כי כל התדר שאת מביאה איתך, אפילו, אני רואה כל מה, את השיחות מסדרון, את הרגעים הלא מצולמים וזה, זה מאוד תלוי איזה אנרגיה אתה בא. כן, דודי אמסלם, מאחורי הקלעים, את לא תיסח בקיט שלו. אבל יעקב אשר ואת, הוא לא...
נכון, ועדיין, בכל פעם שביקשתי דברים שהם לגיטימיים, עניינים, מקצועיים, לא קיבלתי תשובות חיוביות. וכנ"ל גם בוועדת הכנסת, נותן לך דוגמה. ועדת הכנסת של... בכנסת, ועדה חשובה מאוד היא הלב של הכנסת, אוקיי?
כן.
היא המקום שבו מנהלים למעשה את, את הוועדות, את המליאה. אנחנו, כסיעה של 4 מנדטים, אין לנו מקום שם, אין לנו אצבע.
כן.
הסיעה היחידה שאין לה אצבע בוועדת הכנסת, וגם לא בנשיאות הכנסת. עכשיו, הפער בין האופוזיציה לקואליציה הוא 5. כן. כלומר, בהליכה הם לא, יש להם רוב, נכון? הם לא צריכים אפילו להעיר אף אחד בשביל רוב. וכל השנה וחצי האחרונות, ואם לא יותר, השיחות שלי היו גם עם יו"ר הוועדה, וגם עם אחרים, להגיד להם חברים, זה תלוי בכם. זה אין פה, זה תלוי, כן, זה תלוי ביור. זה החלטה של היור. אתה יכול להחליט, אם עכשיו אתה אומר, אוקיי, אני חושב, למען ההגינות, ויום אחד הגלגל גם יתהפך, ואולי אתם תהיו במין מקום כזה. אז בוא עכשיו נעשה כאן משהו שהוא נכון.
אז מה, יש מנטליות של חוסר ג'נטלמניות, של...
יש מנטליות של, אנחנו יושבים עכשיו מאוד חזק בכוח, ואנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים.
אני כמי שמאוד קרוב לפוליטיקה, אני נוטה במידה רבה להסכים איתך, אבל לצערי הרב, אני חושב שזה מנטליות רחבה. זאת אומרת, גם אותן תגובות לאותו ציוץ רכבת, זאת אומרת, האישה היא מלכתחילה, הלוואי, והיינו יכולים להנחיח את הג'נטלמניות במרחב. יש את הארגון הזה, הריבון הרביעי, אני לא זוכר איך קוראים לזה, פוליטיקה של הכנסת אורחים.
רגע, איפה אתה? אבל אתה הקראת לי עכשיו מה? הקראת לי עכשיו שיח איפה? מאיזה רשת?
טוויטר.
נו.
נו. לא, אבל
להגיע שם להסכמות.
אז את אומרת, שם אין הסכמות ומה?
בוא, זה רשת שבאמת היא נועדה, כל האלגוריתם שלה הוא בא בשביל קצוות, ולאלימות ובוטות, וכמה שאתה יותר הרי תקיף ובוטה, אתה תגדל שם בחשיפה.
לא, אבל אני אגיד שדווקא, אני, כמו שאני, כמה שאני יכול להיות ביקורתי כלפי עצמי, דווקא עניתי ברכות, וזה מדהים דווקא, אני אומר את זה כל הזמן. אם אתה נותן תוכן עמוק ומורכב, אבל אתה עושה אותו כמו שצריך, זה הגיע ל-203,000 חשיפות, הציוד שאני אומר.
מדהים.
שאני אומר, אני רוצה להתפלל, רוצה להתפלל ברכבת, רוצה לכבד כל אדם ולא להפריע ולא להדיר אף אחד.
מדהים, הנה, שברת לי את התזה.
הנה, יפה, אז אילון מאסק, נא להעביר לי דיווידנדים קצת על מה שאני אומרים לך פה. טוב, אז היינו קודם כל עוד, לפני כן בהתחלה, אז אמרנו, עורך הדין, חברת כנסת, יש לך עוד מה להוסיף לזה? כוכבת ילדים בעבר.
הכל, אני, תראה, כשהייתי, עוד לפני שהתגייסתי לצבא, אז את רוב זמני הקדשתי לאתלטיקה קלה. וממש ככה בגיל מאוד צעיר, התראו אותי כפוטנציאל לאולימפיאדה כמעט לא, אבל הייתי באמת ספורטאית מאוד מאוד טובה, כבר ביסודי, לקחו אותי גם לוינגט והשקיעו בי, והייתי בכיתת ספורט, הייתי אלופת הארץ, בקפיצה לגובה, ו... רוב הזמן שלי פשוט עסקתי אחר הצהריים באימונים ובתחרויות, כל הזמן תחרויות, ואתה יכול לדמיין שתחרותיות, הופעה, פודיום, קהל, כל הדברים האלה כבר התחילו אז במשך הרבה מאוד שנים. ובאמת תמיד החלום שלי בתור ילדה שגדלה בבית של אבא שהיה בצבא, הוא היה אלוף משנה בחיל הים, וכמעט ולא ראינו אותו והכל, אבל כל הבית היה כזה באווירה של... אתה יודע, שנות ה-70, וזה אחרי מלחמת יום כיפור, והכל היה כזה צבא, וגם שכונה של אנשי צבא, אז היה לנו תקליטים, רוב התקליטים שלנו בבית היו של להקות צבאיות, כן? זה היה בערך הפסקול של ילדותי, ולכן החלום שלי התפתח אז להיות זמרת בלהקה צבאית, מן הסתם, נכון? בטח.
ולא ספורטאית מצטיינת.
לא, ואז באמת בערך בגיל... נדעת מה, 16, 17, משהו כזה, אמרתי, גמרתי את הפרק בחיי של הספורט, עכשיו את עוברת את החלק הבא, ואת עוברת, ואת חייבת להיות בלהקה צבאית, ופשוט התחלתי להתאמן, זאת אומרת, היה פוטנציאל, ואת צריך להתחיל לפתח אותו. אז נסעתי גם כן, עבדתי בכל מיני עבודות כאלה מזדמנות, כדי שיהיה לי כסף, הייתה לי מורה פרטית בתל אביב, הייתי נוסעת אליה באוטובוסים, והייתי לומדת, וככה מתארגנת, וחיפשתי מי בשכבה עם הנגנים, כדי להתחבר אליהם, ואז הייתה לי להקה, והופענו באיזה בר ברמת השרון, ולשמחתי גם קיבלו אותי ללהקת פיקוד הדרום. ואז התחילה הקריירה הזאת למעשה, של כל מה שקשור, זאת אומרת, הבנתי מהר מאוד ש... אני לא יזמרת, אני סבבה, אבל לא יותר מזה. אבל כל העולם שלה להופיע והופעות ובמה ומשחק, ואז את נורא רציתי להיות בתיאטרון, אז נפתח בפניי מאוד, אז ממש מגיל 21 כבר, תוך חצי שנה כבר שיחקתי בסדרה של הכבלים, ועשיתי המון המון דברים, קריירה באמת כיפית ומוצלחת מאוד, שאני מברכת עליה שנמשכה עד גיל 30, וקצת, שתוך כדי זה כבר למדתי גם תיאטרון 3 שנים, ואחר כך משפטים 3 שנים. כי גם כבר אז, כמו עם הספורט, שאמרתי, תכף זה ייגמר, ואני צריכה לעבור לדבר הבא.
אז את רצה, מזהה איזה תהליך, ורצה במקביל.
כן.
ולפני כן אני רוצה לשאול שאלה דווקא על הספורט ההישגי הזה.
כן.
אנשים שדיברתי איתם על זה שאני הולך לארח אותך פה, גם כאילו מהמיליה שלי, ציונות דתית, וגם ימין וזה, טיפוס שיש עליו די קונצנזוס, ואת מודעת לזה, נכון?
שמה?
שכאילו, לא, כי את... לכן זה הפתיע אותי שאת אומרת שאת לא מצליחה...
אני אראה לך עוד מעט איזשהו ציוץ שבא מה... אני לא בטוחה
לא, שזה קונצנזוס. לא, זה לא 100% מ-10 מיליון אזרחי ישראל, אבל אני אומר גם בתוך הפוליטיקה, כי את, את עובדת בנועם בגדול, את... כי... ויכול להיות שזה גם מייצר עלייך ביקורת בתוך המחנה שלך, שאת לא מספיק קילרית. אבל, אז האם זה איכשהו, את חושבת שזה קשור ברקע שלך? כי אני מחזיק מאנשים שהם עשו, או שעושים ספורט באופן קבוע כחובבים, או שאנשים שבספורט מקצועי, זה מייצר איזה סנטר כזה, שאתה כאילו פחות נדרש להידרש לקטפות.
אני חושב שזה המון המון דברים. אני באמת זכיתי להרבה מאוד כלים שככה צברתי בחלק מלהיות ספורטאי תחרותי, זה לדעת להיות עם משמעת.
נכון.
ולהיות... בתוכחה, גם במיוחד כי זה ספורט שהוא אישי, זה לא ספורט קבוצתי, זה כן. אני לבד עם עצמי צריכה להקים את עצמי כל יום ולהתאמן, וגם בגשם וגם בשרב, ולהגיע לתחרויות, ובתחרויות שם להיות, גם אתה מסתכל, אתה יש לך קהל שמסתכל עליך, אתה באצטדיון, אתה יודע, זה כאילו מאוד מפואר כזה, ואתה יודע שכל העיניים אליך, ואז איך אתה לומד לחיות מצד אחד עם כישלון, ומצד שני, איך אתה לומד לחיות עם הצלחה, כי לשמחתי היה לי הרבה מאוד אחריות שהגעתי עם הביתה עם מדליות, ואתה יודע. אז מגיל מאוד מאוד צעיר, אתה לומד לחיות, אתה לומד לפתח כלים שהם באמת מאוד ייחודים, אבל לא רק, גם אחר כך שעבדתי בכל השנים של הטלוויזיה, והבמה והתקשורת, כל מה שעשיתי, אז היה מאוד מאוד מגוון, מלהיות מנחת תוכניות, ולהיות שחקנית, והכל הרי היה שם. כמה פעמים אמרו לי לא? מלא. פי מיליון יותר מאשר אמרו לי כן.
אז אתה חייב לייצר איזה...
בטח.
נסה פה תמיד...
יש איזה סוג של אתה חייב לדעת, וזה זה מקום שהוא, אני חושבת, אם אתה מחפש את ההקשר, אבל לא דווקא למה שאתה אמרת, זה מקום שבו הוא נותן לך עמוד שדרה וסנטר, זאת אומרת, גם בפוליטיקה, כל יום שאני באה, במיוחד בכנסת הזו לצערי, אני באה כמעט לזירת אגרוף, מהלומות כמעט פיזיות, כן? הרי היו כבר, הנה, לפני שבועיים, 4 סדרנים, לראשונה בחיי, הוציאו אותי החוצה בכוח, כן? זה פיזי. אבל רוב הפעמים זה לא פיזי. וזה צריך לדעת להחזיק את זה. להחזיק את הלמטה, להחזיק את זה שאתה במיעוט, שאתה באופוזיציה, שאתה לא יכול כרגע לנהל את הדברים, למרות שלפני רגע הייתי יור ועדה, ועדה לבחירת שופטים, אתה יודע, כאילו, מקום שבו אתה יכול להשפיע ולנהל יותר, ממקום כזה למקום שאני בכנסת דורסנית, דורסנית מאוד מאוד מאוד, שגם אפילו נהנית, כמו שאמרתי לך קודם לכן, נהנית קצת להתעלל לפחות בכמה סיעות באופוזיציה, נקרא לזה כך, ואנחנו ביניהם, ולדעת להחזיק את זה, ולהסתכל לא רק על התקווה, אלא באמת על היום שאחרי.
כן, לא, אבל גם להתנהל ביום יום, זה נדרש פה מיקוד שליטה פנימי, מה שנקרא, וזה כאילו...
ולהשיג דברים, ולהשיג דברים, תראה, אז יש תקופות שאתה צריך להשיג דברים בנועם, ויש דברים שאתה צריך להשיג לפעמים בלהפוך את השולחן, וזה קורה גם וגם. זאת אומרת, לפעמים, הנה, עשה הסיפור הזה של מה שקרה לי בוועדת הכנסת. זה היה אירוע שבעיניי הוא היה כל כך מחפיר וכל כך עצוב, מבחינתי, שהגיע לכדי זה שאני יושבת, ותופסת את השולחן, ככה, ואני אומרת, אתם לא תוציאו אותי מפה. כך, מחזיקה, מחזיקה, מחזיקה.
זאת הייתה הפעם שהוציאו את החסדונים?
כן. כזה, אני אומרת, אתם לא תוציאו אותי מפה, כי אמרתי, תמיד הדבר שהכי מפעיל אותי, האמת החזקה שיש לכל בן אדם, אז אצלי, העניין הזה של הצדק, הוא משגע אותי, אוקיי?
כמשפטנית אחר כך גם, כן.
הוא משגע אותי. ואני אומרת, שנייה, אני יזמתי את הדיון. אני ביקשתי מיור הוועדה שנעשה דיון שאמור לקחת 5 דקות לשנות את שם הסיעה.
כן, אוקיי, עכשיו אני יודע על מה נדבר.
לשנות את
שם הסיעה. רציתם להיות הדמוקרטים.
כן, לשנות את שם הסיעה. הגשתי בקשה, עבדתי עם הייעוץ המשפטי, הכל ענייני, מסודר והכל. דיברתי ערב קודם לכן עם יור הוועדה, עם אופיר כץ, אמרתי, אנחנו מגיעים אחר בבוקר, זה לא ייקח הרבה זמן, אמר לי, כן, כן, זה לא ייקח הרבה זמן.
אז הוא ידע מראש שהוא תומן לך פה מלכודת?
בוודאי, היה מערב, ולמערב הזה הביאו את טלי גוטליב, שפשוט קיבלה מאופיר פשוט במה לשעה של הסתה וקונספירציות, ולקרוא לי יאיר גולן בוגד, וממש לקחת את המקום הזה.
אז אבל נסביר רגע למי שלא מצוי בפרטי הפרטים, כן? אז אתם במקור רצתם בבחירות האחרונות כמפלגת העבודה, והיו כל מיני שינויים, התמזגתם ממרץ, יאיר גולן נבחר לראשות הדבר המשותף הזה, והלכתם לוועדת הכנסת, אמרתם, אנחנו רוצים לשנות את שם הסיעה שלנו.
הסיעה בכנסת.
שלנו, אנחנו זה כאילו כמו שאני רוצה ללכת למשרד הפנים, לשנות את השם שלי. ואני אומר, כבן המחנה הימני, לכאורה, כן, כי זה מורכב יותר בקואליציה הנוכחית, זה באמת, כאילו, פה יש היעדר ג'נטלמניות מטורפת. מה אכפת לכם?
מה יצא? ועל זה אני מדברת.
והם לא היו מפסידים כלום מלאפשר לכם את הדבר הזה.
ועל זה אני מדברת. עכשיו, יכלו לעקוץ אותי, ויכלו לעשות את הדיבידנדים שלהם, כי זה בסוף פוליטיקה. אמרנו, זירת אגרוף. מה יצא לכם? באיזה, כאילו, באמת, מה יצא לכם מהאירוע הזה?
ובסוף יצאתם כשאין החלטה,
כאילו, לא, אמרתי, אני מושכת את זה, אמרתי, אני, אבל זה היה...
היא הציעה לכם גם איזה שם, היא אמרה משהו, תליגות לב, איך היא הציעה לכם לקרוא לא הדמוקרטים, אלא, לא יודע מה.
לא יודעת.
הדיקטטורים, אני לא זוכר מה.
עכשיו, באמת, להיות במין מצב כזה שבו אתה אומר, אני, אם אני, אפרופו הסנטר הזה, מגיעה למצב שבו אופיר אומר לי, אני מוציא אותך החוצה, ואני אומרת לו, אתה לא מוציא אותי החוצה, זה דיון שאני יזמתי, אני רוסיה, אני רוסה זה, לא, אני מעיף אותך החוצה.
אז פה אני אגיד גם, אני מנסה תמיד לקחת את כל השיחות כאן לאיזה לקחים מעשיים, למה? למה? כאילו, צמצמו מרחבי חיכוך. פה אדם שיש לו זכות, אני יכול לא להסכים עם שום דבר שאתם עושים, אבל יש לכם זכות להחליט איך אתם מגדירים את עצמכם, ופה להשתלט על זה.
ברור.
באמת הזיה. עכשיו, אני רץ איתך רגע ל-7 באוקטובר, איפה הוא תופס אותך באופן אישי?
אני התעוררתי, הבת שלי עירה אותי ב-6:30 בבוקר, אבא התקשר, כי הוא יצא לכזה אימון באופניים, אז הוא יצא נורא מוקדם ב-5, אבא התקשר, יש צבע אדום,
יש מעמד בבית?
כן, אז זה החדר של אביגיל, הבת שלי, והלכתי אליה לחדר, ואז אתה רואה באמת את כל המראות המטורפים האלה של הכמויות והכל, וגל אמר לי, אני בדרך הבית, תכנסו לממד, אני כבר מגיע. וזה היה מהר מאוד להבין שיש פה אירוע חריג, ואז גם התחילו באמת לשדר את כל התמונות המזוויעות האלה שם, של השידורים החיים ומה שקורה שם, ורק לשים לך את הכל בקונטקסט, שלושה ימים קודם לכן הייתי בבארי, אצל חבריי, שירחו אותי בסוכה, אוקיי? אני מגיעה לבארי שלושה ימים קודם לכן, למקום הקסום, הירוק, הפסטורלי הזה, עם אנשים חמודים, רודפי שלום, באמת, אנשים קסומים, ואני מבינה שהוא תחת מתקפה מטורפת, כמו שאר המקומות, כמו סדרות גם, כמו כולם. והבן שלי, בכלל ביחידת אחד מיחידות הקומנדו, עדיין לא סיים את מסלול ההכשרה. בדיוק היה במרכז עדיין. ואנחנו מתחילים לנסות לחשוב איך אני יכולה להועיל כאן עכשיו בסיטואציה. אז תוך דתי שעתיים שלוש כבר התחילו להגיד שחסר דם, אתה זוכר? אמרו לי חסר דם? אמרתי, גל, בוא ניסע ליחילוב. שמנו ג'ינס, אמרתי, בוא ניסע שנינו, אביגיל אומרת לי, אבל אתם משאירים אותי פה לבד. אמרתי לה, לא נורא, תיכנסי לממד. אנחנו חייבים ללכת לעשות משהו, לא להישאר בבית. הגענו שם ליחילוב, כבר היו. אתה רוצה תקווה? וואו. אתה יודע מה זה היה לראות את כמות האנשים המטורפת שכבר עמדה שם בתור בחוץ, ואתה יודע, רק ביקשו שיקחו מהם דם, כי כולם רצו לעשות משהו, לעזור, לעשות, זה היה מדהים. והאחים בפנים, והרופאים, וכולם, אתה יודע, ואני נכנסת, אני אומרת להם, בואו אני אעזור לכם. אז גם נתתי דם, וגם התחלתי לנסות לעזור שם בכל הבלגן, ואמרו לי, ושאלתי, מה, איזה סוג דם אתם צריכים? וצאתי החוצה, וצעקתי לאנשים, רק אוהו, אתה יודע, כאילו, מדמיין את הדבר המטורף. ותוך כדי זה אני מקבלת טלפון מהבן שלנו. שאומר לנו, אנחנו יורדים לעוטף. ותוך כדי אומר לי, מה רגע, מה, יש פה מלחמה? ביבי הכריז מלחמה? כאילו, ממש זה היה הכל במקביל. וכן, פתאום להיות אמא עם בן חייל, שעכשיו הולך למלחמה, אחרי שאני אמרתי לו, ללכת לשם, לקומנדו. אני אמרתי לו. כשהוא התלבט ולא ידע, והוא היה צריך ללכת, ליום סיירות, וזה, אמרתי לו, תלך. אני זוכרת את השיחה הזאת בלילה, שחזרתי מהכנסת, זה היה לפני היום סיירות. אמרתי לו, אתה חייב ללכת, לך, תלך, תתן כמה שאתה יכול, זה יפתח לך דלתות, זה יחידות אליט, תלך, והוא הלך, והוא התקבל אחת היחידות האלה והכל. אמרתי, את שלחת אותו לשם, הוא יכול ללכת למודיעין, לשבת, לא יודעת מה, אתה יודע, אף אחד לא היה בשקט ביום הזה, אבל מוגן, מה שנקרא. את גרמת לו ללכת לשם, תכף לספר לך עוד פעם שנייה שעשיתי לו את זה, ופתאום הוא אומר לך, את במלחמה, ואחרי ש... אני הבטחתי לו לפני שהוא היה שם, ישבתי איתו באיזה ארוחת צהריים. ואמרתי לו, אל תדאג, לא יהיה מלחמה בקדנציה הזאת של ביבי. ביבי לא אוהב מלחמות. הוא עד היום, תמיד הוא ברח ממלחמות. תמיד הוא היה, ידענו ביבי, וזה, הוא לא רוצה מלחמות, עושה מקסימום מבצע, עושה כאלה, הוא לא... לא יהיה מלחמה.
העניין הוא שלא ביבי מחליט, אנחנו מגלים שיש לנו אויב שהוא כל כך שונא אותנו שרוצה.
בדיוק. עכשיו מה? הוא אומר לי, אנחנו יורדים לעוטף. במשך איזה 5-6 ימים לא שמעתי ממנו, כשאנחנו כולנו כבר יודעים מה קורה כאן. אני למחרת כבר נסעתי לים המלח, כדי לפגוש את כל החבר'ה מבארי. באותו יום, אני חוזרת רגע דווקא לשבעה, ליום שבת, התחלתי להסתמס עם מי שאני הייתי אצלו. אחד נרצח בצהריים,
די.
במרפאת השיניים, שחר צמח, שממש נשאר עם הכדור האחרון, הגן שמה... הוא היה סמנכ"ל הכספים של בית הדפוס בבארי. הוא, לפני שנפרדנו בשלושה ימים קודם לכן, מה שנתן לי בקשה, צוואה שנשארה אצלי, של ללכת לעשות משהו עבור בית הדפוס. אמרתי לו, אין בעיה, אני חוזרת לכנסת, אני אדבר עם דוד ביטה, אני אראה מה נעשה בוועדת הכלכלה, והוא נרצח, היה האחרון, נשאר שם, אתה יודע, עד לא נשארה להם תחמושת הרי. ואבשל הרן, שכל המשפחה שלו נחטפה, והוא עצמו נרצח, ואני כותבת ואני כותבת, ואני רואה last scene, 10-17 דקות, וזהו, מאז כאילו אין קול ואין עונה. ומשפחה אחרת שערכו אותי, היו בממד עם הבת שלהם שבאה לבקר אותם. ואני כל היום מסתמסת איתם, והם בסדר, ואתה חושב, עכשיו, הם לא יודעים מה קורה, כי אין להם טלוויזיה בחדר, ואני מדי פעם שואלים אותי, מה קורה? ואני רואה, שאין צבא ואין משטרה, ואף אחד לא בא לחלץ אותם, ואני אומרת להם, עוד רגע, הם בדרך, כי מה אני אגיד? ועוברות השעות, והם תקועים שם, ונורא והיום. ובחור אחר, אני לא רוצה להגיד את השמות שלהם מצנעת הפרט, שגם אחיו וגם ילדיו נרצחו, ודברים כאילו, באמת, הכל זה אנשים שלפני רגע הייתי אצלם בסוכה. אז... נסעתי למחרת באמת לים המלח, כן, תמונות שאני לא... באמת פליטים. חלק עוד ירדו מהאוטובוסים, כי הרי הביאו אותם עד למחרת, המשיכו. פליטים, המומים, הלומים, כל הזמן בטלפונים מחפשים את הקרובים שלהם, את החבר... לא, הם לא מבינים מה, מי, מי, מי נגד מי. אתה רואה מנהרים כאלה של כבר ביום הראשון, הרים של בגדים שאנשים הביאו להם כבר, כי לא, יצאו כפכפים מהבית. ואתה אומר, מה, פליטים, כאילו, באמת, אנשים תרמו להם עכשיו בגדים, מה זה, איך אנחנו נראים, זה מטורף.
אז מהמקום שבו את נמצאת, מאוד מעניין אותי מהניתוח שלך, איך זה קרה לנו?
כולם ישנו, כולם נרדמו, כולם רצו, כולם, 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 באמת, כאילו, אין פה, זה קונספציה, מה זה קונספציה שנייה, רגע? זה תפיסת עולם, זה השקפה, אתה בא ואתה אומר, זה הערכה שלי, ככה אני חושב שהדברים יקרו, אני עושה אחד ועוד אחד, יוצא לי שתיים. במקרה הזה, לא יצא להם שתיים. כי הייתה פה תפיסה שנמשכה באמת הרבה מאוד שנים, וצריך לומר את זה. קודם כל, עד שלא תקום ועדה אמיתית, אמיתית, כן? לא קשקוש פוליטי ו... עד שלא תקום ועדת בדיקה אמיתית, חקירה, ממלכתית, מקצועית, בלתי תלויה, אנחנו לא נדע באמת. עכשיו אנחנו ניזונים, כל אחד יכול לתת את האינפוט שלו, ולהגיד, טוב, זה גם היה ביבי, וזה גם היה הצבא, וזה הכל נכון.
לא, אנחנו לא נדע באמת את הטקטיקה, אבל את האסטרטגיה, אני חושב שכבר היום אני הקטן יכול לסרטט את הקונספציה האסטרטגית. את הפרטים, מה היה, והסטנוגרמות של דיון קבינט כזה או אחר.
אני חושבת שיש פה תפיסה. תראה, אם אתה הולך אחורנית, אני לא קניתי את זה שנתניהו אמר שהוא רוצה two state solution, עוד בבר אילן, אחר כך עם טראמפ, אני לא קניתי את זה, גם כל הספרים שאני קוראת בדיעבד, וזה זה היה נראה כמו, אני עושה את זה כדי למנוע דברים אחרים, והתפיסה שלו זה לא תקום מדינה פלסטינית, וצריך לעשות הפרדה, ואני חושבת שרואים את זה, וכבר אני חושבת שיותר ויותר אנשים מבינים את זה, בואו נעשה הפרדה. אפרופו החמאס זה נכס. למה החמאס זה נכס? כי זה מחליש את הרשות. כי זה כאילו מפריד ביניהם. אתה יוצר פה שני ארגונים שמתקוטטים אחד עם השני. לא תהיה לך בחיים חיבור וישות, לא יהיה לך ישות אחת. ואז אתה מרחיק את המדינה הפלסטינית. אוקיי? זו תפיסה. אם אתה מצליחה, וואלה, אחלה. אבל היא נכשלה בענק.
אבל מתוך מכלל לב אני שומע הן, את אומרת שלו היינו כן נותנים מדינה פלסטינית, זה מה שהיה מונע מאיתנו
לא,
את הטבע?
לא, תראה, קודם כל אי אפשר לדעת כלום.
נכון.
אני רק אומרת ככה, אני אומרת שזאת הייתה התפיסה, וכשאתה משרת את התפיסה הזאת, אתה צריך לחזק את החמאס. ולכן גם אתה שומע יותר ויותר, אתה שומע, אנחנו כולנו כבר יודעים על הקשר עם הקטרים, והמיליונים על גבי מיליונים שהועברו לשם, וכשהרשות הפלסטינית אמרה, סטופ, אני לא מעבירה להם יותר כספים, אז ביבי מצא לעשות את זה דרך המזוודות, כי הוא רצה להמשיך להעביר להם את הכספים, והבנקים לא רצו להעביר את הכספים לעזאטים, כי לא רצו להעביר לארגון טרור. זאת אומרת, יש משהו, זאת אומרת, יש פה איזשהו הלך ציר זמנים שכל אחד תרם, וכן, גם הצבא, עכשיו אני לא יודעת, יכול להיות שיצאו באמת כל הפרוטוקולים, ואתה תראה שפעם אחר פעם, רמטכ"לים ואנשי אמן וכאלה אמרו, הקונספציה הזאת היא נכשלת, כמו ששמעתי לאחרונה, נדב ארגמן אמר, והתריע, הכסף עובר לארגוני טרור, תשים לב, זה כן. לא עובר, זה עובר לבניית טרור. והייתה שם התעלמות. עכשיו, מצד אחד, אתה בא ואתה אומר, הדרג הצבאי הוא כפוף לדרג המדיני, הוא חייב לעשות מה שהדרג המדיני אומר לו, נכון? הוא לא יכול להחליט.
אבל הוא גם חייב לשקף את תמונת המציאות.
אז אם הוא שיקף, כמו שעכשיו שמענו, כמו הדוגמה הזאת על נדב ארגמן, והייתה התעלמות של הדרג המדיני, אז אתה נמצא בסיטואציה, עכשיו, אני לוקחת את עצמי, בתור דרג צבאי, עכשיו, אני לא יודעת אם זה נכון, כי אף אחד לא יכול לדעת עד שלא נראה ולא תהיה פה ועדת חקירה. וזה חשוב, ותכף אני אספר לך גם למה, אפרופו, גם נחל צפית והוועדת חקירה שאנחנו הקמנו שם, אין, לא יהיה מזור לאנשים המעורבים. אני אשים את זה בצד, ברשותך. לא יהיה מזור למשפחות שנפגעו עד שלא יגיעו לאמת.
זה בצד הרגשי, תקשיב, לא, אבל תשמעי, זה בצד הרגשי, אני מסכים איתך, זה חשוב.
לא רק, יש, אתה צריך את זה לעצמך. גם בנחל צפית שמתו שם עשרה ילדים.
רק נגיד, זה נקודה בהיסטוריה שלך שלא דיברנו עליה, בזמן שהיית עורכת דין בין הטלוויזיה לבין הפוליטיקה.
אחרי, סיימתי בטלוויזיה בגיל 30 ומשהו, הלכתי ועשיתי סטאז' והייתי עורכת דין.
אז שם היית בעולם המשפטי, בשוק הפרטי, ובין היתר ייצגת את המשפחות של עשרת הנערים שנהרגו באסון נחל צפית.
נכון, תשע נערות ונער שנספו בשיטפון של נחל צפית, עוד מעט זה יום השנה אגב, באפריל, זה.
ואז סביב הדבר הזה, אני אריץ כדי שלא, כן, שנתקדם קצת, אבל סביב זה באמת התפחת, אני חושב אפילו אם נכון לומר שזה מה שהכניס אותך לפוליטיקה.
זה הייתה משימה, אני ראיתי שזה משימת חיי. לקחתי את זה כמשימת חיי.
ובין היתר, הצלחתם להגיע שם למצב שמוקמת ועדת חקירה ממשלתית במקרה הזה.
עם סמכויות של ועדת חקירה.
כן.
זאת אומרת, כן, היה לה כוח ושיניים.
במקרה הזה פחות הפריע לנתניהו, כי זה לא האמור היה לפגוש אותו, ולכן...
נכון, זה לא הגיע עד אליו. וגם תראה, אפרופו שהיום גם מדברים, לא היו שם מסקנות אישיות. המנדט שניתן גם היה בלי ועדות, ראיתי היום שיש איזו הצעה של בית הנשיא, ככה קראתי, שתוקם ועדת חקירה ממלכתית, אבל בלי מסקנות אישיות. למה לא ללכת עם זה? לפעמים אני אומרת, זה כמו שאמר, באמת, זה ללכת פשוט ישר. באמת שראה מישהו, אמר את זה כל כך נקי, לפעמים זה לא ימין ושמאל. יש דברים שאתה אומר לעצמך, באמת, די, תפסיקו עם כל הניסיונות האלה.
וזה לגמרי נתניהו, הניסיונות האלה תמיד, וגם מצליח לו להנדס פעם אחר פעם את המציאות, זה לא יאומן, אבל... אני יכול לקבל שלא צריך מסקנות אישיות נגד פוליטיקאים, הפוליטיקאים, כי המסקנות האישיות יהיו דין הבוחר. ניפגש לכל המאוחר בסוף 2026.
היה לך בעיה עם זה שוועדת החקירה של מירון, ועדת חקירה ממלכתית, שאנחנו הקמנו בממשלת השינוי, כי למרות שאסון קרה אצל נתניהו, היה שם המסקנות אישיות גם לאמיר אוחנה, שאסור לו יותר להיות שר המשטרה?
כן.
היה לך בעיה עם זה?
לא, אין לי בעיה או לא בעיה, אני רק
אומר, היה לך בעיה עם שרון?
דיברנו קודם על מרחבי, נכון, בסבא משפטית.
נכון?
לא, אבל אני אומר, במרחבי הסכמה, בואי נגיד אפילו שהפעם הבאה הבוחר ידע, את כקמפיינרית בצד השני.
תגיד, אז בשביל מה אנחנו מנהיגים? לא. ובשביל מה אנחנו מחוקקים? ובשביל מה אנחנו קובעים נורמות?
כי לפחות אנשי המקצוע, נגיד, אני מציע פה הצעה לנסות להשיג איזושהי הסכמה, כן, כי הצד השני הוא כולו משולהב בהקשר הזה.
כי אתה איש טוב. באמת אני אומרת לך את זה.
אני מודה לך.
את כי אתה איש טוב. אתה בא ואתה אומר, די, בואו רק נגיע להסכמה. די, תעזבו כבר עם כל הריבים
האלה. ננסה לייצר שיתופי פעולה, כאילו כמה שיותר. זה מה שאגב ניסו יזהר שי ודדי שמחי לעשות.
ומה עשו לו?
מה עשו לו? אגב, נגעו בסוף, ליבת, אנחנו פה נכנסים לתת נושא, כן, אבל ליבת החוק לשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. לא, זאת אומרת, גם יזהר שי מסכים לנוסח הזה, הוא פשוט אמר, אתם לא יכולים גם וגם וגם, גם לפטר את היועמ"שית, את ראש השב"כ, ולהעביר את החוק הזה.
השתמשו בו. והונו אותו, בעיניי, אוקיי? וניצלו את רצונו הטוב. כמו שגם אני הרגשתי כשהגעתי לפוליטיקה, הרגעתי ככה, ככה הגעתי. בוא נשב, אפשר לשבת לדבר ולסגור את העניינים.
אז היום את כבר לא אדם תמים?
אני פחות מאמינה בדרך הזו לצערי, למרות ששוב, היא עבדה טוב בממשלת השינוי.
לא, אבל את מביאה פה בסוף בשורה מצערת. כי כאילו...
היא תלויה בנו. היא תלויה בנו.
מה זה תלויה בנו?
אני אגיד לך מה, יש דברים שאני אומרת, לא צריך לגעת בהם. באמת, אני חושבת שלא צריך לגעת בהם. אתה מחפש עכשיו הסכמות, אז בוא נוציא את המסקנות האישיות, כי הם לא רוצים לריב.
לא, נגד פוליטיקאים, ובהם אני אומר, אני אתעקש, אני אתאבד על זה שיהיו בחירות במועדן, בסדר?
כי שם זה הקו האדום שלך.
לא, ויבוא הבוחר ויגיד, בימין נתניהו, אתה השם, ולכן עוף הביתה ללא שוב.
נו, אבל זה לא קורה.
ואז הבוחר יגיד את זה, ולא נשיא הוועדה הממלכתית.
אני חושבת שיש פה מדרון חלקלק, ולאט לאט הקו שלנו האדום, אז אצלך זה אומר, אז ניתן את זה לבחירות. ואני אומרת, הקו האדום גם אצל כל אחד זה במקום אחר. וגם, כל פעם אנחנו מרחיקים אותו. ותראה עכשיו כמה נחקרים יש לך בממשלה ובכנסת ובראש הממשלה. נדמה לי 9 כבר. וגם כאלה שכבר הורשעו. והיום זה כבר נורמה. זה בסדר, יש לך ממשלה של נחקרים ועבריינים ונחקרים ונאשמים. וזה לא נראה לך, כבר לא נורמלי.
לא, ברור שזה נראה.
בעיניי זה
אני מסכים
חמור.
איתך, כמי שסיקר, גם במשך עשור שאני סיקרתי את המערכת הפוליטית, את מחדדת פה נקודה משמעותית.
זה
פעם רק עצם זה שאמרו, אולי יפתחו בחקירה על דרי בבית הזה.
עכשיו רגע, היה שקט, כי כבר הציבור, הפוליטיקאים האלה, רואים שהציבור לא מזדעזע.
יש איזו הרגלה, כמו שחמאס עשה לנו, כן?
ממש. רואים שזה לא מזדעזע, רואים שהוא אפשר להתקדם. אז בעת טלי גוטליב, חברת הכנסת גוטליב, ואומרת, אז אני לא אתייצב לחקירה.
כן.
ומה קרה? כלום.
יש שלושה.
אז מה קרה אחר כך? גם אלמוג כהן, אני לא אתייצב לחקירה. ואתמול, וטורי ו... עמיכה אליהו. אנחנו לא נתייצב לחקירה. גם זה כבר הפך להיות, את רואה, הציבור לא יוצא בעבונה ואומר, אוי ואבוי, זהו, הלך שלטון החוק, אנחנו באנרכיה. אנחנו באנרכיה.
אין בעיה, אבל איך את מסדרת עכשיו את ה... אנחנו באמת באירוע שהוא שבור בחלקו.
אני לא יכולה.
איך את...
תראה, אז אתה אומר, נקשב אני אכנסת רגע לנעליך. כן. ואתה אומר, אז בוא רגע נגיע איתם להסכמה.
לא, ומה זה נגיע איתם להסכמות? שוב, אני אומר, אני כיצור היברידי, וזה כאבי וזאת שמחתי, אני אגב, לא נעים לומר את זה לך, אבל חוק כמו שהוא עבר לשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, אני בעדו, כמו שהוא עבר. Mm-hmm. עם כל מיני בלמים, שזה קורה מהכנסת הבאה, וגם
למה?
בזה.
למה?
כי אם זה מהכנסת הבאה, את, ככל שתהיה קמפיינרית טובה, תשכנעי את הציבור, תשכנעי אותי, לבחור בך בבחירות הבאות.
אז למה לא כל חוק לעשות ככה בכנסת הבאה?
כי זה יודעים שזה אירוע, תפוח אדמה לוהט, ואנחנו שנתיים רבים עליו.
אז כל חוק יסוד וכאלה, שצריך, אתה אומר, בוא נעביר אותו לכנסת הבאה?
חוק יסוד ששנתיים עם ישראל מתקוטט עליו, אני חושב שזה, זאת,
אז קודם כל קבעת פה נורמה. אגב, זה לא, זה, כי זה לא היה עד היום.
נכון.
ואתה יודע איפה הנורמה הזאת צריכה להיות קבועה? בחוק יסוד החקיקה, שאין אותו עדיין. נכון. אתה מבין? אז בוא, צריך תמיד ללכת אחורנית ולהבין איך הגענו לאירוע המטורלל הזה.
נכון, אבל לכן אני מנסה מכאן לייצר
איזה... ואני חושבת שהחוק הזה, אגב, הוא רע מאוד, אני אומרת לך באמת. וגם לא צריך להסתכל עליו רק כיחידה אחת.
ברור, זה בדיוק אפרופו איזה
עכשיו. גם באמת ההדחה של היום המשית, וגם ההחרמה של נשיא בית המשפט העליון, וגם הקמת ועדת חקירה ממלכתית, ובכלל כל המתקפה על מערכת המשפט ושומרי הסף, וגם ההשתלטות על נציב תלונות השופטים.
ועכשיו גם זה... מה לי קל לומר במקום הזה שיכול להיות שלך לא יהיה קל? אני באמת רואה, אנשים לא, אני באתי לומר חסרי אחריות, אבל לא נגיד, לא מספיק אחראים משני הצדדים. גם יצחק עמית, כל הדהירה שלו הזאת לקבל את המינוי לנשיא העליון.
אבל הוא צריך לקבל מינוי.
לא, אבל גם...
אבל אתה זוכר שאמרתי לך, זה לא שמאל ולא ימין בזה ישר?
אבל תיק העבודות שלו, תיק העבודות שלו, לא היה נקי, לפחות בוא תנקי את השטח.
מה קרה לך? אני עכשיו, אני אומרת לך, אני לוקחת את האנשים שעובדים, שעבדו, כל הארגונים שעבדו, גם עם, לא רוצה להגיד שמות, האנשים שבנו את התיק לעמית.
כן.
גם עליך אני יכולה לעשות אותו דבר. וגם עליי וגם על כל אחד אחר. כשאתה נכנס לקמפיין...
נכון, אבל אני לא נשיא העליון, ואת חברת כנסת
וגם... מה זה משנה?
לא,
מה זה משנה?
אתה חייב להראות, להציג את
עצמך,
אני קשר לחלוטין.
לא, תקשיב. קודם כל, כל מה שעלה לתקשורת, הלך ונבדק. ברגע שגם היום המשית, ברגע שגם מחלקת החקירות במשטרה, אמרו, אין לנו מה לחקור פה, אז אתה מבין שזה קמפיין הכפשה. יש, אני עבדתי איתו כשהייתי בוועדה לבחירת שופטים. אוקיי. בקואליציה הקודמת. עבדתי איתו, ועבדתי עם אסתר חיות, ועבדתי עם פוגלמן, ועבדתי עם רוטמן.
אני אגיד לך מה שמעתי אתמול, ישבתי עם אדם שמכיר אותו אישית, אמר, שמה, הוא גאון משפטי, הוא פנומן. הבעיה שלו זה שהוא יהיר. יכול להיות שאנחנו צריכים לחזור למנהיגים, כן. כמו משה רבנו, mm-hmm. שהתכונה המובהקת הראשונה שלהם זה ענווה.
אז קודם כל, לא אכפת לי, אני אשמח, בוא נתחיל את כולם, אוקיי? נסדר את כל הקלפים, מראש הממשלה והלאה, לזרוק את כן. כל מי שהיהירות באמת פשטה בו, ולדעתי באמת יהירות היא אם כל חטא. אני חושבת שכל האסונות שלנו קרו בגלל זה, אם דיברנו קודם על צפית, הייתה שם יוהרה, אם דיברנו על אסון השבעה באוקטובר, הרי אתה מסתכל על אמן והצבא והמוסד והשבק, כולם, הם, איך הם עשו לנו את זה, נכון? נכון? כי הם היו כולם בטוחים שאנחנו הצבא הכי גדול, ואנחנו הכי חזק, ויש לנו את הגדר, ויש לנו את האמצעים הטכנולוגיים, ואנחנו, תראו, נכון. מי יכול, הם עם כפכפים. אנחנו בכלל גם לא מסתכלים עליהם, מסתכלים על חיזבאללה בכלל, נכון?
בגאונות שבפשטות הם פירקו לנו
תקשיב, איך כפכפים, אמר, נכון. נדמה לי, שמעתי איזו הקלטה של הרמטכ"ל הקודם, הרצי, שהוא מפרגן להם על זה שהם עונו נכון, אותנו ככה. נכון. ולכן, אבל איפה? כי איפה אנחנו היינו? היינו ביוערה. באמת אני אומרת.
נו, אבל אנחנו חוזרים אז רגע ליצחק עמית, אז מה?
אני עבדתי איתו. אני עבדתי איתו, ואני באמת, שנה יותר, וראיתי שם אדם באמת סופר סופר חכם. עזוב, עוד קודם לכן, כשהייתי עורכת דין וקראתי את פסקי הדין שלו.
אף אחד לא אומר שהוא לא פנומן משפטי.
אני לא אומרת פנומן משפטי, אני לא מחלקת סופרלטיבים כאלה לאף אחד. אני פשוט אומרת לך, שהוא גם שופט חכם, הוא איש חכם. והוא איש מסור, והוא איש מקצוען, והוא רוצה לשמור על הרמה הגבוהה. אגב, היה, לי איתו היה ריבים, אני זוכרת, שהיינו יושבים בוועדת המשנה, שאתה רק מקבל את המועמדים לשפיטה, כן. אוקיי? ואתה עושה להם כמו אודישן כזה, כמו רעיונות. והוא לפעמים היה יותר קל ממני, בשביל להעביר אותם את השלב הראשון. כי אני באתי מתוך מקום שאמרתי, תקשיבו, אני רוצה, להעלות את הרמה של בית המשפט. אני רוצה לא להכניס אנשים שהם כמעט, שהם ליד, בשביל האמון הציבורי.
פה מדובר על העליון, מה שאת אומרת, או שזה...
לא, לא, לכל הערכאות. דווקא, דווקא אפילו על השלום, אני זוכרת לא הרבה. כן, באו עורכי דין מבחוץ, וכל מיני אנשים, וכמעט כל שבוע היינו עושים כאלה, כי בגלל שהיו 5 מערכות בחירות, לפני זה, אז הכל היה תקוע.
נכון.
זה בבת אחת כאילו...
זה מה שמדובר על ניסנקורן, שביום אחד... בבת אחת.
לא, בבת אחת היינו צריכים לפתוח את הסכר בכלל של הרעיונות האלה.
של לפגוש את האנשים. לא, אבל... אז אני לא יודע, אז
אני סוגרת איתו.
נשים רגע את יצחק המתבצד.
אבל זה חשוב מאוד להגיד את זה. בנו עליו בעיניי. גם אם הוא לא מחליק לכם בגרון, כי בעיניכם הוא קצת מתנסה, מה זה קשור? הוא לא מקצוען? הוא לא שופט טוב? אין לו ניסיון? הוא עושה פה מחלוקות, מה זה קשור?
מאז אהרון ברק, המשפט פרסה, הליבת המשפט, כאילו קיבלה המון 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 מעטפות.
אבל אני חושבת שיש פה...
עטיפות.
המתח הוא על כוח, המתח הוא על
נכון,
כוח.
נכון, אז אני עכשיו שם בפנייך, הנה, את אדם, כמו שאמרו לי, יש עלייך קונצנזוס, כתבתי לעצמי את הדבר הזה. תגיעי איתי להסכמות. איך את מונה? אני, די, אי אפשר, נגמר כבר, לא יכולים יותר. על הכל, איך אנחנו מבססים, כמובן שאני לא מצפה הכל, אבל איך אנחנו מבססים איזשהו נקודת משען, שעליה מתחילים לבסס את החיים החדשים שלנו?
א', מההתחלה. קודם כל, אני חושבת שזה חמור וטעות, ולא הוסיף פה גרם אחד של שקט, אמון, הבנה, ואיזושהי הרגעה ציבורית, שחזרו כל החוקים האלה עכשיו. זה רע מאוד. אני, הבן שלי עדיין משרת בצבא, אני מניחה שגם אתה עוד מקבל מילואים. ואנשים עוד מתאוששים, וגם אנחנו לא יודעים מה יש קדימה, וקיבלנו גם צווי 8, בעלי קיבל צו 8. אוקיי? אז יש איזה אירוע אחד. יש את החטופים, שאנחנו כמו עם פצע הולכים, אנחנו בכנסת, ואתה רואה את זה, המשפחות של החטופים גרות אצלנו, ובצדק, יש להם פינה בכנסת, הם באות ולהילחם על החיים של הילדים שלהם. הלב שלנו קרוע, נשבר, כי גם אין לנו יכולת לעשות שם שום דבר כדי לשחרר את הילדים שלהם. הן צודקות, שזה הדבר הכי חשוב במדינת ישראל. אם אני עכשיו, חיים של בן אדם אחר תלויים בי, מה זה? אתה יושב רגע במקום של אלוהים. אתה עכשיו יכול להחליט עם הילד הזה, או האישה הזאת, אם הם יחיו או ימותו. ואם עכשיו ברגע זה שאני ואתה מנהלים פה את הרעיון, הוא יושב שם במנהרה, לא אוכל, מושפל, עם שלשלאות על הרגליים, ואולי עוד שנייה מת מהפצצה אפילו שלנו. זה אירוע שאני כל הזמן, הוא נמצא לי בראש. ולכן כשאנחנו נמצאים בסיפור כזה, שאנחנו עדיין לא בפוסט-טראומה, אנחנו בטראומה, מנהיג אחראי לא יכול להקצין את המצב, אלא אם כן יש לך שיקולים אחרים. ואני אגיד לך איפה ראשית הצירים, בעיניי. וזה בעיניי הדבר. יש לך ילדים?
שישה.
וואו. אנחנו מפסידים דמוגרפית ברמות מטורפות.
אין, עזבי.
יש לי רק שניים, לא יודעת מה יהיה.
כדאי לחפש כרטיס בכיוון אחד לאנשהו.
עכשיו, בכלל, אני מבינה שצריך פה אזרחות כפולה, אז באמת אולי. אבל אני שואלת אותך, כהורה, אתה, את הילדים שלך, מחנך מגיל אפס, אם עשית טעות, קח אחריות, למה? למה אתה אומר להם את זה? קח אחריות, תתקן, תעודה בטעות, נכון? למה אתה אומר להם את זה? לא רק בגלל שאתה קיבלת את הכללים של המשחק האנושי, כי אתה חושב עליהם, אתה חושב על הבן אדם, על הילד שלך, אתה רוצה לחנך אותו, להיות אדם יותר טוב, שלא יחזור על טעויות, להכיר בטעות כדי שהוא ילמד ממנה לפעם הבאה.
אני גם חושב באופן אישי, שבעירייה, לא יודע מה, אולי קצת רוחנית, שזה אדם יותר שלם, הוא אדם שהוא, הרי אף אחד לא באמת שלם ולא מושלם. ואם אתה מנסה להציג מצג כזה לעצמך ולעולם, זה נידונת לדפוק את הראש בקיר שוב ושוב ושוב. ושוב. אם אתה רוצה להיות שלם באוקטובר. דווקא, זה מי שיכול להגיד, אני גם שבור.
נכון. וברגע שבשבעה באוקטובר, ראש הממשלה, ומאז, לא לקח את האחריות. עכשיו, כולנו אומרים, הוא אחראי, הוא אחראי. נכון, הוא אחראי. אבל זה שהוא לא עבר את הדבר הזה עם עצמו, זה, 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 אנחנו פשוט, אנחנו עדיין בשישה באוקטובר איתו. עכשיו, אפילו זה יותר חמור, כי אנחנו לא בשישה באוקטובר, כי קרה שבעה באוקטובר, והוא יודע שקרה שבעה באוקטובר, ואז הוא נלחם בכל המחדלים האלה, שהוא יודע שזה אצלו במשמרת, וכדי להתנער מזה, הוא יצא למאבק הזה נגד כולם, ומכפיש את כולם, ועושים את כל הקמפיינים.
נכון,
אבל... זה יותר גרוע מנתניהו שהיה בשישה באוקטובר.
אז אני אשתף אותך רגע בנבחי נפשי, ובאמת בהתלבטות אותנטית, בסדר? מצד אחד, איש כזה, מבנה נפשי כמו ש... גם מה שאמרתי קודם, אני לא... אני חושב שאדם שחושב שהוא שלם, הוא מושלם, הוא במקום נפשי בעייתי מאוד, וזה לא הייתי רוצה שהוא ינסה לביתי, ולא שאפילו יהיה בייביסיטר של בנותיי הקטנות. לא הייתי רוצה. מעידך, once אתה צריך להיות מנהיג בעולם של חיות, מסביבנו אנחנו יודעים ורואים מי מתקיים, אולי אני צריך אדם משוגע דפוק בראש, נטול התבוננות פנימה.
לא יודעת, אני חושבת שהחיות האלה, כמו שאתה קורא להם, האויבים שלנו, היו שם גם קודם. עד השישה באוקטובר, הוא התעלם מהם. הוא התעלם מהם. ואחרים ניסו למצוא כל מיני פתרונות, טובים יותר, טובים פחות, הם היו מנהיגים עם חזון, הם הבינו את הבעיה של מדינת ישראל, שתראה, הוא נתן לטבעת האיראנית לגדול ולצמוח, המפלצת הזאת, חלקה הוא הכיל בעצמו, חלקה צמחה, וזה אי אפשר לבוא ולהגיד עכשיו, בגלל שהוא נכשל, בגלל שהוא נפל, וזה אצלו, אז עכשיו ניתן לו הזדמנות. אז עכשיו כאילו, אז עכשיו הוא יהיה, הוא יהיה יותר טוב. לא, כי תחשוב גם על המוטיבציה והמניעים שלו עכשיו, בלבוא ולתקן, הם מקולקלים. הם אישיים.
כי נפשו היא לא שלמה, היא מקולקלת, אני מסכים, אבל...
אם הוא היה עובר תשובה, אם הוא היה עובר את התשובה הזאת עם עצמו, אז יכול להיות שהוא היה גם מתקן, ויכול להיות שגם היינו מנצחים במלחמה הרבה יותר מהר, ואז יכול להיות שהוא היה בא, ואני, נכון, ועבור אזרחי מדינת ישראל, ישראל שאני כל כך אוהב, עכשיו אני שם את המפתחות, והולך לביתי. וזה בסדר, ואני חושבת שהוא יכול, אתה יודע, איכשהו, זה היה קורה. עכשיו, תראה מה נהיה. מיום ליום רק הולך ונהיה, לטעמי, הרבה יותר גרוע. כשאני קראתי השבוע את מודיז, שוב, כן. מה הם אומרים? תחזית שלילית, תחזית, זאת אומרת, הם גם מסתכלים קדימה, הם לא קנו את כל התחזיות האלה של משרד האוצר, והם גם לא מסתכלים, לא, אני, ראיתי את הנימוקים שלהם.
אבל הם
אומרים
תחזית שלילית,
אתה
יודעת, אני כאילו מוצא את עצמי פה עכשיו.
מה, הם פוליטיקאים, מה הם שייכים אליי?
לא, אבל הם בסוף...
הלוואי, שיהיו שייכים לדמוקרטים.
זהו, הם שייכים לדמוקרטים, לא לדמוקרטים במפלגת העבודה הישראלית.
אז למה הם נתנו לביבי כל השנים האלה תחזיות גבוהות? אי אפשר פתאום עכשיו להגיד, כולם שמאלנים.
נכון.
די, זה לא יכול להיות.
לא, זו טענה, כי יודעת, בגדול סמוטריץ' היה אומר במהלך הדוחות הקודמים שהורידו את הדירוג שלנו, הוא היה אומר, זה מוטה פוליטית. אבל את מעלה פה נקודה שאי אפשר להתעלם ממנה, נכון?
וגם האנשים שהוא תמיד, אני מסתכלת על נתניהו, שהוא אומר, הדיפ סטייט, אתה מינית את האנשים האלה, אתה בחרת בהם בפינצטה, את כולם.
כן, ועדיין, אני מסכים במידה מסוימת שיש איזושהי אליטה שלטת היסטורית ותיקה.
איזה, הם צעירים, די, איזה היסטורית.
בואי נגיד אפילו המנגנון הזה של בית המשפט העליון, אני לא רוצה יותר מדי...
אבל הוא השתנה, תקשיב.
יש איזשהו תהליך.
אנחנו מינינו, תחשוב, אני ישבתי עם אנשים שהם רחוקים ממני, היינו באותה קואליציה, מה לי ולילד שקד? מה לי ולגדעון שר מבחינת התפיסה, באמת? מה לי אפילו ולרוטמן? והגענו להסכמות על שופטים, לא בעליון, אבל כן בערכאות הנמוכות.
כן.
אפרופו הסכמות, שצריך, אתה יודע למה? בגלל שקיבלנו את הכללים. אמרנו, אלה הכללים, בואו נשחק בתוך המגרש.
וצריך קצת לי, קצת לכם, ממש. אבל אני, יש לי פתאום איזה נופלת לי, איזה הבנה, ואני כן במקרה הזה אצטרף רגע למחנה סמוטריץ', שבצד השני מודיז, האיש המאמין יש לו איזו חוויה לא רציונלית, אני חושב שאני צריך להכניס את עצמי לזה, אני נמצא שם, שיהיה טוב, גם אם עכשיו זה לא מסתדר עם התחזיות של האנליסטים. עכשיו, החוויה הזאת בראייתי, היא לא מאפשרת לך להיות פסיבי, להגיד, יהיה טוב, אני הולך עכשיו מכסה את הראש שלי בשמיכה ונגמר הסיפור, אלא יהיה טוב, אני עכשיו נמצא מולך, אני הכלכלן הכי קטן בישראל, אני אומר לך שהכלכלת ישראל עוד 5 שנים, תצמח לעומת מקומה.
על בסיס מה?
על בסיס האמונה שלי, בנצח ישראל. נכון, זה לא רק ככה, אני רק אומר, אני אשמח שעוד 5 שנים, מה התאריך היום? 27 במרץ, ניפגש את ואני, ונראה, נסתכל על גרפים של צמיחה, אני משוכנע בדבר הזה. עכשיו יכול להיות, למה? כי אני גדלתי לתוך זה, או שזה בא אליי מבפנים החוצה או מבחוץ פנימה, אני גדלתי להאמין בנצח ישראל ובציונות ובעם ישראל ובמדינת ישראל. אני באמת משוכנע. עכשיו, אולי אני אזו, אולי אני אצא מפה, צריך להזוק אותי ולהשפט אותי.
לא, אני אגיד לך,
אבל אני באמת מאמין, משוכנע שיהיה טוב.
אבל רק האמונה, אתה יודע את זה, היא לא מספיקה. היא לא מספיקה.
את זה צריך לומר לחרדים, כי החרדים מסתפקים באמונה, ואז הם נטולי מעשה.
בסדר, אגב, יש כאלה שהבינו שכבר זה לא זה.
הציונות הדתית.
הציונות. וגם הציונות הדתית, הציונות, לפני שאני שמעת הציונות כציונות, הייתה מעשה תחילה.
נכון.
הייתה מעשה, אנשים קמו ועשו. והייתה חומה
מעשה,
ומוגדל.
מעשה לא רציונלי, להגיע לפה קומץ.
מופרעים נכון? על כל הראש.
מה אתם באים למדבר המשוגע
לגמרי,
הזה?
עזבו לגמרי, אליטות, משפחות, ממש.
ותראי מה נהיה מהמקום הזה.
אבל למה? הם באו ללחם, הם לא באו ואמרו, אנחנו נבוא, נשב פה, ונראה מה יקרה. הם באו להילחם, הם באו לעשות, הם היו מומחים, הם היו אנשי מקצוע, הם היו כאן, בוא, תראה מכון ויצמן, תראה, כאילו באמת אנשים,
נכון?
אנשים שבאו והקימו פה את המדינה, היו לא רק עובדים, עובדי אדמה, היה פה שכל שהתברכנו בו, ושעשה תקרא את כל הכתובים של בן גוריון, תקרא את כל מי שהיה פה בעליות הראשונות, כאילו באמת, וואו, נו, אוקיי? עכשיו, מה קשור לסמוטריץ', באמת סליחה שאני אומרת, שאתה יושב, ואתה מבטל את כל המומחים, את כל המקצועיות, אז בשביל מה אנשים הולכים ללמוד? בשביל מה? עכשיו, זה דבר שהוא הרי כאילו אבסורד. לא היינו מגיעים לשום הישגים בחיים, אם רק היינו באמונה. עכשיו, אני,
לא, אני אומר
בן
רק
אדם
באמונה.
מאמין.
לא, אני לא אומר רק באמונה.
אבל אני כמוך, אני לא יודעת אם כמוך, אבל אני בן אדם מאמין. ואני מאמינה גם בכוח הרצון, וגם בכוח המחשבה, וגם בכוח חיצוני ובאלוהים, ואני מאמינה בכוח הזה, אוקיי? אבל מה זה מספיק? מה, אני לא מצליחה להבין.
אני לא מסתפק בזה.
זה דבר שהוא עזוי.
לא, אבל אני לא מסתפק בזה. אני, מה שמאוד התחדד לי במהלך המלחמה, וזה כאילו קצת לא חוכמה, כי כאילו נהייתי יותר מחובר למקום שממנו אני בא. כן, אבל הציונות הדתית בשבילי מאוד, 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 הדמותה היא התבהרה בשבילי לטובה, שהיא גם מאוד מאמינה, והיא גם מאוד עושה.
עושה.
אין מקום היום שלא תלכי ולא תראי אותה בייצוג לא פרופורציונלי, כולל בתחומי המדע והדעת.
חבל על הזמן.
באקדמיה והכל.
אין.
אז נו, אז איפה, איפה?
אז איפה הוא? אז הוא לא מייצג אתכם. אז הוא לא מייצג את הציונות הדתית. אם זאת התפיסה שלו, ואני אומרת, אתה לא יכול לבטל. אגב, באמת, אתה רואה שגם עכשיו הם לא מאמינים לעצמם, כי לא ראית את הסלפי, לא של ביבי ולא של סמוטריץ', שהיא תחקה את הסרטון שלהם, כן, המגוחך הזה. זה באמת תקציב מחפיר. אין בו שום דבר לטובת אזרחי מדינת ישראל, הוא אפילו לא פלסטר.
לא, אבל זה נגיד, אלה אמירות אופוזיציוניות שהן קיצוניות.
לא, אני אגיד לך למה. לא, אני אגיד לך למה.
רק בגלל הפוזיציה.
לא, 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 אני יכולה להסביר. זה לא שאין שם כסף ל... יש שם כסף ל...
גם לדברים טובים וחיובים.
נכון, יש שם כסף. נכון. אבל זה לא מעודד צמיחה. זה נותן לך, למה אמרתי פלסטר? בואו, אלה כואב להם עכשיו, אז בואו ניתן להם רגע שניות הכסף. אלה צריכים פה... זה כזה, אין שם שאר רוח, אין שם המחשבה, אין שם החזון, אין שם הבנה אמיתית ואומץ של לבוא ולעשות רפורמות מבניות ואחרות, שיסתכלו קדימה כדי לחלץ את ישראל מהבוץ, ולכן התחזיות שליליות, לא בגלל דברים אחרים, הם בחנו את המקצועיות של הדוח, הם הסתכלו מה עשה משרד האוצר, מה עשה שר האוצר, מה עשה מדינת ישראל, ואמרו, חברים, לא ככה. לא טיפלתם פה בכל הבעיות היסודיות שלכם. גם יש את, אנחנו רואים את האי-ציבות הפוליטית, רואים גם את ענייני המלחמה שלא נגמר. זה נכון. ואת החוקים שלכם של ההפיכה המשטרית שחזרו. אבל זה אנחנו שמים בצד. מסתכלים, האם עשיתם משהו כדי להכניס את החברה החרדית לשוק העבודה? לא,
זה,
ועוד דברים אחרים.
לא, פה נכון, זה מצער, וזה בגלל האילוצים הפוליטיים שלהם, שזה מבאס מאוד, אבל אני אשאל לך שאלה, שוב, בחזוני, בתמימותי, אני אמנם הרבה שנים קרוב לפוליטיקה, אבל אני עדיין תמים, הלוואי שאני אשאר ככה תמיד. עוברת לי בראש מחשבה בתקופה האחרונה, הרי אנחנו מבינים את חוקי המשחק הפוליטיים, נתניהו כרגע יש לו את הקואליציה הזאת, ואת צריכה, את וחברייך צריכים להחליט. או שאנחנו נשאר בחוץ, עד סוף שנת 2026, הוא ינהל את הממשלה, ינהל יקבע תקציב כרצונו, וסיכוי לא מבוטל שהקואליציה הזאת, בקונסטלציה כזאת או אחרת, תצליח גם לקבל את המנדט גם הפעם הבאה, או שתגידי, אני נכנסת עכשיו פנימה, כי אני ציונית. החרדים יצאו החוצה, וגם כשהם יהיו בחוץ, אני לא אהיה סונט להם, אני לא אהיה... נכון, בסדר, אני לא אהיה אוכרת אותם, אבל אני אבין את האחריות הלאומית להתחיל להניע תהליך משמעותי שלהם של כניסה לצבא, להתחיל להניע תהליך של כניסה של גברים חרדים לשוק העבודה, אז זה או שאת בחוץ ואז את לחלוטין לא חלק מהמשחק, או שאת בפנים ואת אומרת, תנו לי את יבנה וחכמיה.
תראה, אני אומרת ככה, ראשית... אני לא מגדירה את עצמי כאופוזיציה, אני מגדירה את עצמי כאלטרנטיבה, אוקיי? זה משהו אחר. כאילו, כשאני באה ואני אופוז, שאני מתנגדת ל, זה לא רק בשביל לעשות התנגדות למען ההתנגדות. אני מציעה תוכניות אחרות. האלטרנטיבה שבה היא אגב באה תמיד לבעד, בניגוד לקמפיינים של ההכפשות ועניינים אחרים, שעושים לנו, אתם שונאים ואתם רק נגד, ההפך, ההפך הוא הנכון. אני, בגלל שאני בעד ישראל, ובגלל העתיד שלה, אני באה ואני אומרת, חברים, מה שאתם עושים עכשיו, הוא לא מקדם אותנו, הוא לא מקדם את הבסיס שלנו, הוא לא מקדם את היכולת של מדינת ישראל לשרוד לאורך זמן, מאף תפיסה, מכל ההיבטים שאתם עושים. אם לקחנו את חוק הגיוס, אם לקחנו את התקציב, אבל יש עוד 1001 דברים אחרים, אפילו עניין הפילוג, אבל אני שמה את זה רגע בסד. אני חושבת שכשאנחנו באים, וזה חשוב להגיד את זה, אני רואה את המפגינים.
זהו, בדיוק זה מה שאתה תדבר.
אני רואה את המפגינים, ואני איתם. ואני אוהבת אותם אחד-אחד, אני אומרת לך.
בדיוק, הראית לי לפני רגע סרטון, רגע לפני שהתחלנו סרטון שאת עומדת, כנראה מול הקהל הכי גדול בימי חייך, נכון?
כן. היה מדהים, באמת. עשרות, עשרות רבות של אלפים, אמרו לי בין 80 ל-100 אלף איש, שהיו בירושלים, אוקיי? ובאמת אני אוהבת אותם אחד אחד בלי להכיר אותם.
אבל?
לא, אין פה אבל. הלב שלי מלא באהבה, כי אני מכירה אותם, הם יוצאים החוצה מאהבה. ההפגנות האלה הן הפגנות של אהבה, הן לא, כמו שאומרים, אתם רק שונאים, רק... שום, תקשיבו, אתם התבלבלתם.
אני חושב שההפגנות הן יותר יוצאות מחרדה, ולא מאהבה.
אז אני אגיד לך מה, יש איזשהו תהליך, שאתה מתחיל, אתה בהתחלה המום, שעושים עליך איפון כזה, עם חקיקה כזאת או אחרת, שנוגעת בציפור נפשך, ואתה אומר, אוקיי, משנים לי פה את החיים שלי, את הציוויון של המדינה, הופכים אותה ליותר דתית, הופכים אותה לפחות חופשית, פחות דמוקרטית, משנים לי כאן את מדינת היהודים הרגילה, שאנחנו יודעים הכי כמה, היהודית והדמוקרטית, לפי הכללים, שהיו פה כל השנים.
אבל הדמוגרפיה משתנה.
אז, רגע, קודם כל, אני לא בטוחה שזה בגלל הדמוגרפיה. זה ממש לא, אני לא חושבת שזה בגלל דמוקרטיה, אבל רגע. ואז אתה אומר, אוקיי, יש פה, פתאום הגיעה קואליציה, שעושה לי באופן, אני נזכרת בנאום של יאיר, של
יריב לוין.
של יריב לוין.
ינואר 23.
היה בו כעס, היה בו תסכול, היה בו מקום של הנה אני כאן, עכשיו אני אחזיר לכם על כל השנים. בכלל העניין הזה של נקמה, היא מילה שחוזרת על עצמה בקואליציה הזאת, היא בכל כך הרבה היבטים, ואפרופו גם מה שדיברנו קודם לכן בוועדות, תחושה של נקמה, אני עכשיו יכול לנקום, זה מקור לפעולה רע מאוד.
מסכים.
פשוט מסכים, גרוע.
אבל,
וכשאני, אז אני עוברת לתהליך, באו המפגינים הראשונים, ואמרו, אנחנו צועקים לכם לעצור, כפכפו אותנו, המשכנו לעשות, מה אתה חושב קורה לבן אדם? הוא הולך ונהיה זועם. לא רק חרדה, כי הוא רואה שממשיכים לדרוס אותו, ולא מקשיבים לו, ומתנתקים, והצעדים הולכים ונעים יותר ויותר ויותר חמורים, והזמן עובר, וקוראים עוד ועוד אסונות, ומעלימים את ניר עוז מהמפה, וקוראים דברים שהם חורטים לך בנשמה, ואתה אומר, מתעלמים ממני, ועכשיו עוד קוראים לי טרוריסטים, ופרו-טרוריסטים, כמו שקרה להם רק השבוע, עמיחי אליהו, למפגינים האלה, שמי זה המפגינים האלה? המילואים ניקים, עורכי דין, הרופאים, המשרתים, כאילו כל האנשים האלה, אנחנו, זה
אנחנו,
ישראל.
הנה, אז עכשיו כדי לקראת הריזה של כל השיחה הזאת שלנו, יש לי הרבה מחלוקות עם, עם המוחים האלה ועם המפגינים האלה, אבל אני אוהב אותם. אני אוהב אותם אגב כמו שאני אוהב את החרדים, אני באופן אישי, אבל אני ההיברידי שמונח באמצע, איך לעזאזל, אנחנו בונים כלים מעשיים ליצירת שיתוף פעולה. עכשיו, אני מצפה ממך
רק
לתשובה.
רק בממשלה אחרת.
זהו, אז את מבינה, את כאילו אומר...
במשלה, אין, כי היו פה המון ניסיונות, אתה יודע כמה ניסיונות היו, אפרופו פשרות, אפרופו דיבור, אתה יודע כמה פעמים אני ישבתי בוועדת החוקה ובוועדות אחרות, וזה לא
אז
קורה.
אז התקווה שלנו, אם אתה לי מחפש תקווה, את אומרת לי, חביבי, חכה לאחרי הבחירות.
תראה, אני לא יודעת, אולי מבחינתך התקווה מתגשמת בימים אלה, אז אני לא יודעת, אני לא, לא, לא יודעת כמה אתה מבסוט או לא מבסוט מהממשלה.
היא מתגשמת בעם ישראל מ-7 באוקטובר בשעות הצהריים, היא כבר מתגשמת, בעם. בהנהגה יש את זה
יותר מוכר. אתה יודע, אני לעולם, ממש זה היה לי נורא חד, התמונה הזאת, אני אנסה לשקף לך אותה, כשבאו המשפחות השוקולות של ממועצת אוקטובר, רפי בן שיטרית, והיה שם יעל אשד ואחרים, והם באו לדיון 40 חתימות של נתניהו, ולא נתנו להם להיכנס, אתה זוכר?
כן. זה שבועיים, שלושה.
זה היה מחפיר. אני בדיוק חזרתי מהלוויה בניר עוז של איציק אלגרץ, זכרונו לברכה, ותוך כדי זה אני מקבלת טלפונים מההורים שאומרים, לא נותנים לנו להיכנס, לא נותנים, אפרת, את לא מאמינה מה קורה פה, ואני מגיעה ורואה תמונות, באמת.
כן, אירוע רע.
אבל אז בסוף נלחמנו, וירשורו להם להיכנס, הפלא ופלא, אפשר היה להכניס אותם, אוקיי? כי אמרו, יהיה אלימות, אז אמרתי, איך יהיה אלימות? יהיה אלימות רק אם אתם תהיו אלימים כלפיהם. נכנסתי ואמרתי, אני הולכת לשבת איתם, לא למטה במיליה, אני אשב איתם ביציע.
ביציע הזכוכית, כן.
עכשיו, היציע הזה, למי שלא היה שם, ואני מניחה שרוב האנשים לא היו שם, זה יציע שהוא לא גדול מאוד, יש שם מקום ל-200 איש, נאמר, והוא מאוד מרוחק מהפודיום, והוא באמת יש את הזכוכית המשוריינת.
כן, הוא אטום, לא שומעים בתוך המליה, יש,
נכון, כלום, 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 בדיוק, לא שומעים כלום. אז תדמיין מבודדים, סגורים, ממש ככה מנותקים מכל המליה, מורמים שם ושומרים, משמר הכנסת מקיף אותם,
כן.
המון, לא תגיד 5, הרבה הרבה יותר בכפולות, יושבים שם 30 הורים שקולים, כן, מזכירה לך, ומקיפים אותם המשמר והזכוכית והם מרוחקים, ונתניהו למטה על הדוכן, הסתכלתי על הסצנה הזאת, ואמרתי, הוא מנותק, הוא המנותק, הוא בתוך אקווריום, לא הם, הם העם, הם ממש העם, היו שם אנשי ימין, ואנשי שמאל, וחופשי כיפה, ורפי, מה לי? אתה יודע, ראש מועצת בית שען, ואיש ליכוד, אתה יודע, ממש בכל רמה חבריו, ואחרים, ואני מסתכלת עליהם, וראית את הזעם. ראית זעם אותנטי, שאין לו תחתית. הם פשוט ישבו שם, לא ישבו, חלק כבר עמדו מרוב עצבים, והרגישו את הרמה שראית את הפער הזה. הם היו סגורים, הוא היה באקווריום, הוא המנותק.
אז את אומרת שעד שלא יהיו בחירות, אין לנו תקווה ברמה הלאומית, אלא זה אירועים טקטיים של הציבור פה ושם.
עד שלא, אני חושבת שאנחנו ממש חייבים להסתכל האמת בעיניים, כי לא עשינו את זה עד השבעה באוקטובר. לא עשינו את זה. הרי לא עשינו את זה עם הפלסטינים, ולא עשינו את זה עם דברים, עם מיליון דברים אחרים. היה פה איזה דבק כזה עדין שהחזיק את כל הדבר הזה, בלי שהוא התפרק לנו. בלי שיש לנו כללי משחק של חקיקה, חוק יסוד החקיקה, עדיין מדינת ישראל הצליחה לחוקק חוקים במשך 76 שנים. כאילו, היה פה איזה, שמרנו על זה, כי הבנו שזה עלול להתפרק, אוקיי? אנחנו כבר לא שמה, בגלל הדמוגרפיה, בגלל כל מה שעברנו, בגלל האסון, לא משנה מה. יש כל כך הרבה דברים שצריך להכריע בהם, גם מבחינה מדינית, גם ביטחונית, באמת יהיו פה דברים שאנחנו נצטרך לגעת בהם, גם דברים שהם באמת אקוטים, וגם מבחינת שוק התעסוקה והמגזרים, והליברליות, וכל הדברים שקורים פה היום במדינה, והחברה הערבית, שאגב, תסתכל על החברה הערבית במשך כל הזמן הזה.
את אומרת אבל שהתקווה, מבחינתך ברמה הלאומית, תתרחש אחרי בחירות.
אני לא רואה שהקונסטלציה וההרכב של הממשלה הזו, על כל רכיביה, מבן גביר, סמוטריץ', חרדים וליכוד, יצרו את הדהירה, אלא אם כן יקרה עוד איזשהו אסון חיצוני.
ועד אז, אני מנסה לך להיכנס לנפש הפרטית של האדם במחנה שלך. אז עד אז את בחרדה?
לא, אני לא בחרדה. ואני גם מעבירה את זה לכל הציבור שתומך בנו. וזה היה אפרופו גם הרוח של הדברים שלי אתמול במחאה הגדולה הזו. אני רוצה להעצים אותם, ואני רוצה להעביר להם את המסר שיום אחד אין מה לעשות, ככה זה בחיים, ישתנה כיוון הרוח. ושמאבק הוא מאבק, לפעמים צריך להיות מאוד 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 ארוך, אבל זה לא שיש לנו איזושהי ברירה אחרת ולהרים ידיים.
אבל כל דרך שלא נסתכל על המספרים, הדמוגרפיים והמנדטים ולאן זה הולך, אני לא אומר שתמיד חייבים קואליציית ימין חרדים, אבל תמיד חייבים שיתוף פעולה עם גורמי ימין הרדקור.
לא, לא חייב להיות הרדקור.
לא, מה זה הרדקור? הרדקור זה לא בכלל בן גביר. אני ימני לא פחות מבן גביר, זה העניין.
אני לא בטוחה שאתה ימני כמו בן גביר, אתה לא נראה לי אותו בן אדם.
לא, הסגנון האישיותי, האופן שבו אתה מתנהל בחיים.
בוא תגיד לי איך אתה יכול לפרגן לו, על איזה דברים הוא עושה.
לא, אני לא מפרגן לו. אגב, כן, אני יכול לפרגן לו. אני יכול לפרגן לו על החמרה והאחיזה ביד קשה בתנאי האסירים הביטחוניים, בתי הכלא, כן.
זה עשה לנו שינוי לטובה?
אני חושב שזה חשוב מאוד במעגל הרחב יותר של איזה הרתעה אנחנו יוצאים כלפי מחבלים עתידיים. זה מרכיב קטן בתוך סל שלם.
אם אתה חושב שהוא עשה צעד שמבחינתך הוא עזר לביטחון ולעתיד של מדינת ישראל, שפה, אני חושבת שבגדול גדול, קח את כל השק שנקרא בן גביר, זה בטל ב-60. כל האירוע שנקרא בן גביר רק עשה נזק למדינת ישראל מהעליות שלו להר הבית ומההערות הגזעניות שלו, ומי זה אפילו, אתה יודע, אנשים אומרים, הנה הוא מחלק נשק לאזרחים, איזה יופי, מה איזה יופי, הפרטת, גם הרגת את המשטרה, הרסת אותה, סליחה, אבל הרסת אותה, וגם אתה מפריט את הביטחון האישי, במקום שיהיה פה מדינה ששומרת על אזרחים, זה איש לגורלו.
לא, אז זה מורכב יותר, ולא נדבר כאילו שוב, אני לא הנושא, אבל אתם חייבים להבין שזה לא החלום הזה שאתם אומרים, צועקים בהפגנות, אנחנו הרוב, המפגינים הם לא הרוב. אתם יחד עם בשיתופי פעולה כאלה ואחרים, עם גורמים אחרים, לצורך העניין הציונות הדתית בעיניי גורם מפתח בתוך האירוע הזה.
לא, סמוטריץ', אני לא חושבת שהוא מייצג אותך.
לא, הציונות הדתית המגזר, לא מדבר על המפלגה.
קדימה, אני אומרת לך ככה. תראה, קודם כל, אני חושבת שכל הסקרים מראים שאנחנו כן הרוב. לא אנחנו ספציפית המפלגה שלי. אבל הגוש הזה שנקרא, הגוש הליברלי, נגיד נקרא לו מי גנץ או בנט, ועד הקצה של השמאל, אוקיי? המרכז, טיפה ימין והלאה. אנחנו הרוב, אתה רואה את זה בכל הסקרים? כבר שנתיים ומשהו.
דבר הזה, ממשלה כזאת מפחידה אותי באופן אישי.
היה לך נורא שהיינו בממשלת השינוי?
לא, ממש לא היה לי רע, אני הייתי גם מתומכי הפומביים.
אז למה?
ואני לך מה היא מפחידה אותי, כי בסוף ברמה, בפירמידת הצרכים הקיומיים שלי, אני צריך מלחמה עקשנית, חסרת רחמים ברצועת עזה ובלבנון ומול הגרעין האיראני,
אבל תהיה לך את בנימין נתניהו 20 שנה, היה לך אותו.
אני אחרון תומכיו, אני בניתי 3 קומות בבית מהמרדף האידיאולוגי נגדו, זה לא, זה ברור, אבל אני מפחיד אותי שאני לא יודע מה, אני אתן ליאיר גולן לנהל לי את החיים הביטחוניים.
אתה יודע שאני, אז בוא אני אדבר לך קודם כל, יאיר גולן, אתה רוצה בן אדם התקפי, קיבלת את הבן אדם הכי התקפי שרק יכולת לדמיין, היה סגן הרמטכ"ל ואלוף, ונתניהו רצה אותו כרמטכ"ל, אני מזכירה לך, הוא חותר למגע, הוא, אני זוכרת שנסעתי איתו אפילו ללונדון, לעשות איזה קונפרנס, איזה ועידה, והוא התראיין שם במהלך, עוד היינו בלבנון, כל המלחמה שם, והוא התראיין לאחת הרשתות הזרות שם, והוא דיבר הכי התקפיות שאתה רק יכול לדמיין, והיא אומרת לו, אבל אדוני, אבל אנחנו כבר, אתם כבר נמצאים שם, והתוקפנות הישראלית, וצריך אתה עכשיו לכבוש, ואם יצטרך לכבוש, אתם אפילו תצטרכו להגיע לבירות, הוא אמר לה, כן, אתה מבין, כאילו, אחד כזה, מה אתה קורא לו? אתה קורא לו שמאל, אתה קורא לו ימין, מה, אתה כאילו, כל ההגדרות האלה.
אני מסכים, שוב, נתניהו זה לא הפרמטר בשבילי, אני רק
אומר. לא, אני לא ראיתי בן אדם שלא מפחד כמוהו, אגב, באמת, אפרופו השבעה באוקטובר, בן אדם שלא מפחד, הוא גם לא חושב על עצמו, הוא באמת חושב על הכלל, הוא חושב על באמת על
אני מנסה לא להיות מקובע, כן? גם ביחס לדברים שאת אומרת שזה גם יפתח לי את הראש, אבל בהיבט הזה של לצורך העניין, תוכנית ההגליה מרצועת עזה, אני רואה בחשיבות עליונה, אני מתאווה לזה שהיא תתממש, אני מודע לזה שהסיכוי לא בהכרח גבוה. אני לא יודע אם יאיר גולן הוא זה שיביא לי את הדליברי הזה, ובאופן הזוי, סמוטריץ' יביא לי את זה הרבה יותר ממנו.
אני חושבת שהתוכנית הזאת, אגב, אני לא יודעת מה קורה עכשיו, אני רואה תמונות כל יום, מראים אוטובוסים שיוצאים מרצועת...
כן, 50 איש, זה לא...
יותר, יותר. אני לא יודעת מה זה התוכנית. אני חושבת ש... בסוף, אנחנו לא מבודדים. אנחנו מדינה שכל הזמן נתניהו תמיד חזר ואמר, הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. ואנחנו חלק... מהעולם החופשי והמדינות הדמוקרטיות המערביות. וככה בחרנו וככה רצינו, וזה חשוב למדינת ישראל, כי היא לא יכולה לבד, ראינו את זה גם במלחמה. והסיפור, הקשר עם, עכשיו עם ארצות הברית, הוא, אני חושבת שהוא עכשיו, בתקופה הזאת, שהממשלה שאומרת, אני בעל הבית, איך היה הקמפיין של בן גביר? כן. מחזיר לכם את בעל הבית וריבונות ומשילות? מעולם מדינת ישראל לא הייתה בשפל של משילות כמו שהיא עכשיו, לא רק ברמה הפנימית, אלא בכל דבר אנחנו צריכים לתרגם לאנגלית ולבקש מטראמפ, אוקיי? כל דבר כמעט. וגם הסיפור הזה כאילו של ההגירה היה טרנספר שלו, כן? אני מזכירה, והוא כבר חזר בו, אני מזכירה לך שגם זה.
בזה אני לא בטוח, אוקיי.
ממה שאני שמעתי, אתה יודע, אף אחד, הוא אמר, אני שמעתי בקולו, אף אחד לא יוגלה לא מרצונו מהסיפור, אמר את זה.
כן, לא, בסדר, אז זה בי, מרצון, אנחנו צריכים לגרום להם לרצות.
כי יש פה את הדין הבינלאומי שאנחנו כפופים אליו, וזה חשוב, כי זה שומר על החיילים. בסוף, אנחנו לא רוצים שלא אתה, ולא הבן שלי, ולא אף אחד אחר, יועמד לדין, כמו שעכשיו, בהרבה מאוד מדינות בעולם, ואני יודעת את זה מידיעה אישית, רודפים את החיילים שלנו, אוקיי? כלומר, אנחנו צריכים לא לתת להם את ההזדמנות, ולא לעשות דברים שעוד יחמירו את מצבנו ממילא. ואני חושבת שהסיפור הזה הוא סיפור שהוא לא רלוונטי, כי גם אם חלומך יתגשם, וסמוטריץ' שלעולם זה לא יקרה, אבל חלומך יתגשם, ויחליטו על תוכנית כזאת, יש שם קרוב לשני מיליון איש, 1.5 מיליון כדי להיות לארג'ית, נראה לך שמישהו, שאתה הולך להגיע לשם למקום שיהיה שומם, ואתה תיישב שם ותעשה שם מנגל על החוף ברפיח? לא, הרי זה לא יקרה. ויותר מזה, גם אנחנו יודעים שכל, וזה, ושווה לך להזמין לכאן את המומחים הבינלאומיים של, של, של כל האסטרטגיות מהבחינה המדינית. כל מה שקורה עם סעודיה, סעודיה שהיא מפתח, ויש לה את הרצונות שלה, והיא הרבה יותר מתקדמת מאיתנו, כי יש לה לפחות חזון מאוד מאוד ברור, ומקובלת על המערב, ורוצים היום לעשות את כל האסטרטגיה הברית האזורית הזאת, והם, הם מחזיקים אותנו באירוע הזה, והם אומרים את זה במפורש, ואנחנו צריכים לדעת את זה.
שהם אומרים לא יהיה.
לא, רגע, אני אגיד לך מה הם אומרים. או שיהיה פה two-state solution, או שתהיה פה מדינה אחת גדולה. תבחרו.
עם כל הכבוד, ידידי הסעודים וידידי היקר MBS, אתה לא תקבע מה אני אהיה במצב.
וטראמפ?
טראמפ, אני הרבה יותר, לא, אני הרבה יותר זקוק לו.
ואם טראמפ יש לו אינטרס,
נכון,
אז אכלת אותה.
ואנחנו עד כה מוכיחים שאנחנו יודעים לתמרן את טראמפ, ולפעול לצרכנו בעד כמה שאפשר, אבל אני רק, ממש לסיום אגיד, שאני חושב שזה עוד פעם, ההבדל הזה בין החולם והמאמין, לבין אולי הריאליסטית. שזה, כאילו, זה קצת עזוי להיות בפוזיציה שבה אני נמצא. אני חולם ומאמין שתוכנית ההגליה היא בת יישום. להגיד לך באחוזים אחריו, כמו באתר הזה, איך זה נקרא, פולימרקט, הייתי צריך לשים כסף. לא יודע אם את הבית שלי הייתי ממשכן על זה, אבל אני חולם ומאמין ואומר, מי כאן צריך לחתור כמה שיותר לעשייה אקטיבית כדי לגרום לזה להתממש? אני חושב שיש סיכוי. דווקא בצד הרע, אני אומר חלק ממסקנות המלחמה שלי. קרה לנו הרע ביותר שלא יכולנו לחלום ולדמיין. אז אם הרע ביותר יכול לקרות, אנחנו צריכים גם לשאוף שהטוב ביותר יוכל לקרות. הטוב ביותר הוא רב זירתי ויכול לבוא לידי ביטוי בשלל תחומים בחיינו. בין היתר בזה שעם שרוצה בהשמדתנו האינסופית, אנחנו החזקים, אנחנו הצודקים, דינו לא להיות פה, וזה אפשרי.
אגב, גם אתה שומע מהם אומרים מהים עד הירדן, נכון?
הם אומרים את זה, ואני אומר את זה, ואני הצודק, והם לא, ואני הטוב, והם הרעים, ולכן אני אנצח.
אתה יודע, ישבו אצלנו, עשיתי לא מזמן איזה כנס על הסברה בכנסת, והגיעו מומחי הסברה, ואמרו לי משפט כזה, בעולם שאנחנו יושבים בכל הטלוויזיות ועושים דיבייטס מול כל הנציגים הפלסטינים, או כאלה שתומכים בהם, בואו לא נעשה איתם תחרות, מי יותר צודק, ובואו לא נעשה איתם תחרות, מי גם שילם יותר מחירים. בואו לא נעשה.
אני מוכן גם לעשות את התחרות הזאת. אני צודק חד משמעית, אני צודק כי זאת זכותי ההיסטורית על הארץ
הזאת. זה טוב שאנחנו מאמינים.
נכון, עוד מימי התנך, וזאת זכותי כי נלחמתי על הארץ, וזאת זכותי כי... לא, נכון, לא, וזאת זכותי כי בסוף הם הרע, הם נכנסו בהפתעה מוחלטת, שחטו תינוקות במיטותיהם, אין על זה סליחה ואין מחילה ואין כפרה, והם גם, אני אגיד לך יותר מזה, וזה מהחוויה האישית שלי במהלך המלחמה, הם גם לא השתנו והם לא עומדים ולא רוצים להשתנות. ולכן,
אצלנו גם השתננו, השתננו לעוד יותר קיצוניות.
פצצה מתקתקת, שלפעמים היא קצת יותר רדומה, ואני יותר, פחות מודע אליה, ולפעמים היא יותר ערנית, אבל אני אומר, היא תמיד נמצאת, ועם משהו שאני השתניתי בו, אני אומר, זה אירוע בינארי, זה חד ערכי, ולכן, מטרת העל שלי, אני
אז
לא...
אז אתה רואה פיצוץ.
לא, לא פיצוץ, כן רואה אני פיצוץ. רואה הגליה מרצון,
לא
שאני אדחוף אליה איך? כמה שיותר, אני איך? מוכן לשלם על זה כסף מהמיסים שלי, כל אחד יצא עם חבילה, עם סטפה של דולרים, לכו תהיו הבעיה של מישהו אחר,
קודם כל, כשהם גם הולכים למקומות אחרים בעולם, הבעיה נשארת שלך, ואתה רואה את המהומות שיש בכל מקום בעולם, ומה קורה באנטישמיות ובכל מקום...
שבא מה, אז באינדונזיה אני לא אוכל לצאת לנפוש.
לא, 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 זה לא רק באינדונזיה, גם באירופה ובמקומות אחרים. בקנדה יש...
שאחלה, שיהיו בקנדה ויהיו שם בעייתים.
לא, לא, גם היהודים שם יושבים ויש שם... רגע, אחד, אבל זה
לגמרי בשולי הדברים, כן.
בעיה, אבל זה לא הבעיה המרכזית, זה בעיה. מעבר לזה, כן, אני חושבת, בסוף, אתה יודע, אני כאילו אמורה להיות המחנה הנאיבי, לא? גם המחנה כן. השלום וזה. אני חושבת שזו תפיסה נאיבית שלך. כי אני לא רואה את האירוע הזה קורה מכל כך הרבה סיבות. ולהפך, דווקא תיארת נכון. אמרת, אנחנו צודקים, ואתה צודק. ואנחנו צודקים, ואנחנו נלחם על הארץ, ואנחנו לא נזוז. ובאמת, פה אין לנו רעי מחלוקת, אנחנו שנינו אומרים אותו דבר. אנחנו לא נזוז, זה לא יקרה. זה לא יקרה. ודווקא מה שאתה אומר, הם לא זזו, הם נהיו יותר קיצוניים, ואנחנו נהיינו יותר קיצוניים. ולכן, מה שאתה רואה...
אני לא נהייתי יותר קיצוני, אני לא, זה בדיוק העניין, התפיסה שלי, היא באה גם מתפיסה יהודית אמונית, אני לא...
שלא זזי, לא.
כן, שוב, שהיא במקרה הזה, יש את הצומוד הערבי, כמו שאומרים, כן?
כל אחד...
הצומוד זה ההצמדות לקרקע, לא זז ולא מעניין אותי. אז אני נהייתי יותר צומוד בעקבות המלחמה.
אחלה.
כן, לא שאי פעם היו לי מחשבות לרדת מארץ, באופן אישי, אבל נהייתי עוד יותר זה התחדד לי.
מעולה, אף אחד לא זז.
התפיסה המרחיבה, החזון הפנטזיונרי המרחיב שלי, הוא שבאמת רצועת עזה, הם לא יהיו בה יותר. אני לא אומר להרוג אותם, אני לא אומר להתעלם בהם.
אני אומרת לך שיש עוד אפשרויות, ולא הכל בכוח, כי לא הכל נגמר בכוח. אתה רואה, הנה, כוח צבאי, לא שחרר את החטופים, לא הכל בכוח. כרגע לממשלה הזאת יש רק one track mind, כוח.
אבל גם הכוח הזה הוא היה כוח מוגבל, חלקי, לא...
כל הצבא שלנו הגיע לשם, כל הצבא, טנקים, מטוסים, אוניות, הכל היה שם, חיל רגלים. בוא, כל הצבא היה שם.
כן, הרגל המסיימת לא הייתה, זה לא, זה נושא מעניין לעסוק בו, אבל זה לא.
ויש רעיונות, ויש תוכניות שחשוב לדון בהם, ואני חושבת שזה תהליך שיכול לקחת גם הרבה מאוד שנים, וצריך לראות מי ישלוט שם, ולמה הוא ישלוט שם, ואיזה כוחות ישלטו שם. ואם עכשיו אני אומרת לך שהאמירתים אומרים, אנחנו מוכנים לקחת אחריות.
אם הם יעשו תהליך מאוד משמעותי של כניסה למערכת החינוך, דרדיקליזציה.
אז אתה מבין?
שלושה דורות קדימה.
100%?
אני, זה פח, הייתי מעדיף שחוף הים שם יהיה בשבילי, אבל גם אם לא, מזה אני אשלים.
ולכן אני אומרת לך, יש עוד תוכניות, יש עוד רעיונות, יש דברים שצריך לדון בהם, ואני לא אומרת את זה סתם.
לא, אבל אנחנו מסכימים בינינו, את ואני מסכימים.
אנחנו שנינו רוצים להעלים את הבעיה.
לא, אנחנו מסכימים שככה במצב הזה זה לא יכול להישאר.
זה לא יכול להישאר ככה, אבל לא, אבל זה בסוף תלוי בדרג המדיני. ולכן אני אומרת, כשאתה הולך כל הזמן עם אותו טרק, עם אותו ערוץ, שרק כוח, רק כוח, רק כוח, זה לא ייגמר. זה נגמר בטבח עם, או, אתה יודע, אם אתה הולך רק בכוח.
אני רק אומר...
או בפשעים נגד האנושות.
עוד לא ניסינו לעומק את הרק כוח ורק לחץ, כי תמיד זה היה, בגלל ביידן, כל הזמן היה איזה צינור חמצן צידי שסיפק להם את ה...
לא רואה שטראמפ ילך איתך עד הסוף לעשות את התוכניות האלה.
אני לא יודע, ואם באמת הוא לא ילך, אז אני אעבוד עם מה שיש, אני לא מציאותי,
אז אני אומרת, תראה, בסוף, גם אתמול אמרתי את זה באחד ה... גם בנאום. בסוף, אני יותר מקדשת את החיים מאשר מקדשת את המלחמה. אני מגיעה למלחמות, אין ברירה, נכון?
אבל ומי לא? ונתניהו יותר מקדש את המלחמה מאשר את החיים?
יש, לא, אני חושבת שיש כמה משותפיו, כן, רוצים לעשות מלחמה, גם בשביל המלחמה ובשביל הכוח, ומוכנים להקריב גם חטופים. שמענו גם את המשפטים האלה. אין מה לעשות, זה מחירים שצריך לקדש, שצריך לשלם, הם אומרים.
הם אומרים את זה כי המטרה היא מטרת על אסטרטגית.
אני מבינה את זה.
לא, אז הם אומרים שכאילו, לצערנו הרב, אני מדבר כאילו בשמם, אבל יכול להיות שאדם מסוים יאבד את חייו לטובת חייה של האומה. וזה בדיוק יציאה למלחמה.
אז קודם כל, אני לוחם שיצא, והוא יודע שהוא יכול למות. אבל חטופים, לא, עם כל הכבוד. חטפו אותם, מדינה אחראית עליהם,
ואז אנחנו בגלל זה צריכים לשלם כל מחיר על זה,
אף אחד לא מדבר על כל מחיר, אני לא יודעת מאיפה זה, זה כאילו זה קמפיין נגד עסקאות, ברגע שאמרו את זה, אז כולם עכשיו צריכים להסביר למה לא זה בכל מחיר, זה לא האירוע, אף אחד לא רוצה פה כל מחיר, זה לא נמצא, ההסכם היה ברור, זה הסכם שנתניהו חתם עליו, אנחנו יודעים את זה, הסכם של שלושת השלבים, שבסוף נגמר את המלחמה, נכון, מחירים, לא רק האסירים שישוחררו,
המחירים, נכון, והמעבר ממצרים פתוח להם,
אני לא אמרתי שזה קל. אתה יודע מה זה המחירים האלה? כשגם שואלים לשלם כל מחיר, זה כל מחיר על המחדלים של הממשלה הזאת.
אז על המחירים של המחירים, בגלל שהממשלה הזאת חסרת אחריות והייתה באמת חיה בקונספציה, בגלל זה האומה כולה צריכה להיות בסכנה?
לא, האומה כל הזמן הייתה בסכנה, גם לפני השבעה באוקטובר, remind you, רק שהם פשוט לא עשו שום דבר. עכשיו, היה את המחדל הגדול ביותר, יש שם אנשים שבגללם נמצאים עכשיו בשבי, היום ונורא, והם אומרים, טוב, אבל אנחנו עכשיו יש לנו את הדרך שלנו, שהיא דרך רק בכוח, יכול לקחת גם הרבה מאוד שנים, והם, אם צריך לקריב אותם, נקריב אותם. לא, זה לא עובד ככה, זה לא אנושי.
אז לו בידייך המפתחות, אז את אומרת מה?
אני אומרת שדבר ראשון, צריך היה להגיע להסכם כדי לשחרר את כולם, מכמה סיבות. אחד, אתה יודע מה, אפילו ביטחונית.
לא, אז אין בעיה, אבל להסביר רגע את הסיבות.
הצבא יכול עכשיו להתחיל לעשות מה שהוא רוצה בעזה כשיש חטופים?
אבל חמאס רוצה שכשיצא החטוף האחרון, ערבויות בינלאומיות, החלטה של מועצת הביטחון שאנחנו לא יכולים לחזור לתמרן.
וסליחה, וכמה פעמים עשינו, לא עשינו, כן עשינו, מה שהאום, אום שמום אומר לנו לעשות. יש פה אירוע שהוא פצע והוא קטם ועוד קין לממשלה ולאומה כולה, אם אנחנו לא נשחרר את האנשים האלה, נקודה. אחרי זה, זה ברור לגמרי, נכנסנו פה לאירוע אחר לגמרי, שצריך להתחיל לנהל אותו אחרת, אבל הכל נפתח והכל על השולחן. עכשיו, אנחנו יודעים שאנחנו לא רוצים להגיע עוד פעם למצב כזה, שבו אנחנו נותנים לחמאס לשלוט, ולכן צריך לעשות הכל כדי אחר כך, אחרי שמחזירים את כולם, אתה שנייה, אתה עושה ריסטארט, אתה אומר, אוקיי, את האירוע הנוראי הזה, גמרתי, שילמתי, ומעכשיו, מה עושים? ואז אתה צריך את האנשים הכי מומחים שלך, גם בביטחוני, גם במדיני, עם אופק, עם אופק, ולא להיות על הכפתור הזה של הנקמה, והכפתור של המחדלים, והעניין האישי. בסוף כולם שם עם עניין אישי. ולכן אתה צריך להסתכל על האירוע הזה, וכל פעם שאתה רואה, אנשים מבחוץ, נקיים, שמסתכלים על התסבוכת והמורכבות שאליה הגענו, הם אומרים, קודם כל, והייתי בכל מדינה שמערבית, ידידותית, במהלך השנה האחרונה, וכולם אמרו לנו, שחררו את החטופים, קודם כל, אתם רוצים עזרה? אנחנו נעזור לכם.
כן,
קודם כל שחררו אותם.
אני בעד קודם כל שחרר את החטופים, רק לו על היום הראשון היינו סוגרים הכל, ביידן לא מנע את זה מאיתנו, כן? לו על היום הראשון היינו אומרים, אין מים, אין חשמל, אין חמצן, אין מזון, אין אור, כלום.
אתה לא יודע מה קורה.
נכון, אנחנו לא יודעים כלום, אבל...
לא יודעים. אני אומרת לך שהסיפור הזה של ההסכם, הוא היה ברור לי, וגם שמעתי את זה מקולו של נתניהו, כבר ב... מאי, כשהיה ההסכם הראשוני של ביידן, הוא לא התכוון לממש את כולו. הוא אמר את זה.
נכון, כי המחירים של ההמשך, שוב, אני מוצא את עצמי יותר מדי סנגורו פה.
לא, שים את עצמך בצד השני של החמאס, שעושה איתך הסכם, וחתם איתך על ההסכם הזה. ואז הוא שומע, אחרי שהוא חתם איתך, את ראש הממשלה אומר, אבל אין לי כוונה לסיים את זה.
זה טיפשות אסטרטגית.
אז מה, אז אני עכשיו יושבת, אני יושבת בצד השני של ההסכם, שראש ממשלה חתם איתי, ואומר לי ככה, אחד, כאילו אומר לי בעקיפין, אני לא מתכוון לממש את ההסכם, ויותר מזה, אני הולך להרוג את כל אחד, ואותך אני הולך להרוג באופן אישי. איזה אינסנטיב יש לי לשחרר את כל החטופים? כלום.
טוב, עכשיו אנחנו ממש חותמים. זאת הייתה שיחה שהתנהלה גם אם בחוסר הסכמות, התנהלה בכבוד הדדי, ומזה אני מבסוט.
ברור.
לא, ולכן אני
גם היי עוד שעתיים שלוש, היינו מגיעים כבר להסכמות על הרבה דברים, אני אומרת לך.
לא, אבל תני לי באמת את התקציר שלך, המדריך המעשי לתקווה על פי אפרת.
בעיקר הערת אותי, אני הייתי כך גמורה מהאיפות אחרי שלא שנתי כל הלילה.
צריך לומר למאזיננו שבאמת אחרי לילה לבן בכנסת.
נכון.
המדריך המעשי ליצירת תקווה, אז אצלך זה... טוב, תגידי את זה, אתה לא אתן...
תראה, אני יודעת עליי בתוך ימים קשים מאוד, מאוד תקופה, חודשים ארוכים של קושי רב, שהדבר שנותן לי תקווה, קודם כל זה עשייה. כשאני עושה, 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 אני מתמלה בכוח. וכשאני פוגשת, איך אמרת, יש הרי פער כזה בין מנהיגות לציבור, וכשאני פוגשת את האנשים, גם כשהם אפילו מיואשים חלקם, מתוסכלים, מפוחדים וכו, הדינמיקה הזאת, הבין אישית, היא אפילו היום, אפילו עכשיו, השיח הזה בינינו, הוא... התקווה היא לא מושג שאני עוסקת בו, כי הוא פשוט, הוא יהיה שם, אם אנחנו נעשה את כל הדברים כמו שצריך. אנחנו צריכים מנהלים טובים, אנחנו צריכים אנשי אמונה, אנחנו צריכים אנשי עשייה, ואנחנו צריכים באמת, איך אמרת? גם באמת אנשים עם ענווה, עם צניעות, ואפשר לעשות את זה. ותאמיני, יש כל כך הרבה אנשים שרוצים להיות חלק מהתיקון ומההשלמה, ויש פתרונות. הנה, עכשיו אפילו בשיחה הזאת, אמרתי לך, בוא נביא את האמורטים, בוא נביא... זאת אומרת, יש פתרונות שצריך לשים אותם לשולחן. אבל צריך להתחיל, כאילו לבוא ולהגיד פוס. במהלך השנה אמרתי לכל מיני ליקודניקים שפגשתי, אמרתי להם, תרימו כבר אמברקס בהידרדרות הזאת. פשוט מישהו שירים כבר אמברקס. וזה האירוע שבו אני באה, אני אומרת, שנייה, סטופ. בואו נגמור את החלק המטורף הזה שגומר אותנו, שנקרא החטופים, להשיב את כולם. אחרי זה להתחיל לסדר ולתקן מתוך חשיבה שכלתנית. ואגב, ועדות חקירה פתוחות, שקופות, שכל הציבור יכול להגיע, וגם לדבר, וגם לראות אותם, ולשמוע, ובאמת להתרשם בה, באמת. חלק מה... אני חושבת שזה שנפתחו בתי המשפט לצילומים מבחוץ, ורואים את השקיפות, בעיניי זה עשה טוב. עשה טוב. יש דברים שאני אומרת, בסוף הציבור הרבה פעמים לא יודע, ומלעיתים אותו גם בכל מיני קמפיינים. אפשר לעשות המון המון דברים, צריך לעצור את, את הנסיעה, את השיוט הזה, כי הרבה מאוד פעמים אני מרגישה שאנחנו נמצאים באמת על, על הסיפון של הטיטניק, ורואים את הקרחון, או לא רואים אותו, ומתעלמים, ואנחנו באמת, יש פה אנשים מדהימים ב, ב, ברמות מטורפות.
תהיה מידה שאין בשום מקום בעולם.
מטורפות.
וזה הבסיס שלי הראשון.
נס, אנחנו נס.
אפרת רייטן, תודה רבה.